חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. ההסקט לדבר זה לא...
רגע, בחורה שותה מים.
איך תמיד שאני בא לפתוח את התוכנית, את לוקחת שלוק מים?
אתה יודע על מה התוכנית היום. זו תוכנית שצריך לשתות בה הרבה מים, נכון? בבקשה, אני אקח שלוק מים, אתה יכול בבקשה לדבר איתם.
ההסקט לדבר זה לא משמין, מוקלט בשיתוף פעולה עם קפה אליט, השותפים שלנו לדרך, והיום גם בשיתוף פעולה עם קוואקר.
כל הטוב שבשיבולת שואל.
בוא נתחיל. הלו, הלו, הלו.
אורן לוקסנבורג.
זה אני.
אתה ראית מה קרה בחוץ?
נהיה חורף.
נהיה חורף.
נו.
מה שאומר שאנחנו סיימנו את עונת הסתיו של התבלינים.
אוהבת חורף, אה?
הקדשנו את הסתיו לתבלינים, והנה הוא הגיע החורף ואמר לנו, תוציאו את הקדרות, תתחילו לבשל. תעשו לנו דברים חמים ופחממתיים ונעימים, נעימים, נעימים. אני מתה על חורף.
אני חייב פה מצלמת וידאו שתקליט את התנועות תינוק מתחבק ומתרפק, שכולם פה מפסידים. אוקיי.
תקשיב, איך שאני נהיה אפור בחוץ, אני נהיית מאושרת.
אני לא צריך להבין, את ואבישי, שניכם כל כך אוהבים חורף. עזבו אותי, קר.
אנחנו היינו רוצים לעזוב אותך, אבל לטוס ללונדון, אנחנו לא יכולים, אנחנו תקועים פה.
קורונה.
זה כמו ניומן. חורף. אוקיי, בקיצור אנחנו היום בתוכנית של שיבולת שואל. מאוד מרגש.
מאוד חורפי, ממש נראה לי תפור לנו טוב על תחילת העונה הקרה הזאת.
ואתה יודע, וחורף, כמו שאמרתי, זה בדיוק הזמן הזה של כל הדברים החמימים שמנחמים לנו את הגוף. עכשיו כבר עשינו תוכנית על חיטה, וכבר עשינו תוכנית על אורז, וכבר עשינו תוכנית על תירס, אז הגיע הזמן...
ועל חמין.
ועל חמין, ועל תפוחי אדמה, הגיע הזמנה של שיבולת השואל. אז הנה... חמישה דברים שלא ידעתם על שיבולת שועל.
האם ידעתם שלשיבולת שועל אין בכלל שיבולת? בעצם, שיבולת זה הרי אסופה של זרעים שיושבים צמוד כזה לאיזשהו בסיס, דמיינו חיטה בשדה ובאחרו.
כן.
אין את זה לשיבולת שועל,
לא,
הם מופרדים כאלה.
זרזיף כזה קטן של שיבולול.
אז אני מקווה שתצליחי להסביר לי למה קוראים לשיבולת, אולי אחר כך כשנדבר על המילה.
ציפיות שלך.
גבוהות מדי.
גבוהות, על כתפי הצרות.
לא תחקרתי שנף.
על כתפי הצרות, בעיקר אחרי הצומיצים שעברתי.
עובדה הבאה.
אתה מכיר את המשחק הזה שהולכים בשדה, או אפילו באיזה גינה ציבורית בעיר, או באיזה כפר, ובעזרת האצבעות ככה תולשים מין צמח כזה, ככה זאת מורידים לו כזה את כל השפיצים הזה שיש אליו, וזורקים למישהו על החולצה, ולפי כמה עלים שנתפסו לו על החולצה, אומרים כמה ילדים יהיו לו?
כן.
זאת שיבולת שועל.
טראם.
לא מבויתת.
לא מבויתת? שיבולת שועל בר?
כן.
אני מכיר את מקור החסידה. חייבתי, את זוכרת מקור החסידה?
כן, אבל שיבולת שועל קצת יותר נפוצה.
אצלי ליד הבית היה מלא מקור החסידה. נורא אהבתי אותה.
המקום שגדלת בו.
הסרט ווילי וונקה ומפעל השוקולד עם אפרת.
או, שדיברנו עליו בפרק השוקולד.
מומן כמעט כולו על ידי חברת קוואקר.
מה?
ידעת?
לא.
לספר שהסרט מבוסס עליו קוראים צ'רלי ומפעל השוקולד.
נכון.
אבל הסרט קחו ושמו ספוטלייט על ווילי וונקה יצרן השוקולד, כי חברת קוואקר רצתה אחר כך להוציא מלא ממתקים שתואמים לממתקים שיצאו בסרט, וזה באמת מה שקרה.
קוואקר בכלל היא חברה עם התייחסות שיווקית מאוד מאוד מרשימה לאורך ההיסטוריה, ממש מיום הקמתה, אנחנו נרחיב על זה בהמשך.
עובדה הבאה.
על אף ששיבולת השועל היא דגן, ואפילו היא נמנית עם חמשת סוגי הדגן בהלכה היהודית, הרי שלשיבולת השועל אין גלוטן. אנחנו נרחיב על זה בהמשך, אבל זו עובדה כל כך מרתקת וכל כך מהפכנית, כי אין כל כך הרבה דגנים שאין בהם גלוטן, שהיה לי חשוב להגיד את זה בפתיחה.
אנחנו מודים לך על כך. עובדה אחרונה, כן. מוכנה לזה?
לא בטוחה.
לדגן שיבולת השועל קוראים בלעז...
אבנה סטיבה.
עוד סטיבה שאנחנו מכירים...
זה וויד.
זה המריחואנה.
כן.
נכון, יש את האינדיקה ויש את ה...
אני לא יודעת מה עובר אלינו, זה פרק, פרק רביעי ברצף שאנחנו מדברים על סמים. מה יהיה?
למרות השם, אין קשר אמיתי בין הצמחים, פירוש המילה סטיבה היא cultivated, זאת אומרת מבוית, צמח שביתו. אז כל מי שחשב להתמסטל מיוגיות גרנולה,
זה לא יקרה.
או מאיזה פאוורבול, זה לא יקרה.
למרות שאני יכולה להגיד לך שאני אחרי הצום עצים הזה, אני יכולה להתמסטל ממה שאתה רוצה. כל דבר שאני מכניסה לגוף עושה לי היי. שותה קפה, וואו! אכלתי עכשיו איזה חתיכת פסטה מקמח לבן, וויהה! הגוף שלי לא יודע מה לעשות עם כל הדברים האלה.
סוכרים בדם.
כן.
אז שנפצח בדרכנו במורד שיבולת השועל?
בשמחה. תראה, שיבולת השועל, באמת כפי שפתחנו ואמרנו, היא דגן. עכשיו, מה זה בעצם דגן? דגן זה כל יבול שאפשר לטחון אותו לקמח, כדי בסופו של דבר לעשות ממנו לחם. זה בעצם הגישה החקלאית. וזו הסיבה שדגן זה לא רק החיטה והסעורה והשיפון, אלא גם האורז, הדוחן, הטף, הטירס, הדורה, דורה. קראתי לזה דורה, כמו גיבורת התוכניות
שלה. דורה אקספלורה.
דורה אקספלורה, כן. וגם כמובן השיבולת שועל. זה אגב מילה מקסימה, דגן. אתה יודע מה זה דיגון?
לא.
דיגון זה הפעולה שאוספים יבול לערימה, mm-hmm. זה נקרא דיגון.
הבנתי.
אז אחד מהדגנים הוא השיבולת שועל, שיבולת שועל התרבותית, שכפי שהזכרת זה אבנה סטיבה. Mm-hmm. שיבולת השועל היא גדלה באקלים כמו שיש כאן אצלנו. האקלים הממוזג, וזו הסיבה שבארץ אנחנו נראה אותה שיוכל לגדול בכל חלקי הארץ, חוץ מהחרמון שבו קר מדי, ודרום הנגב שבו חם מדי. החרמון, אתה יודע, כאילו, שלג וזה, פחות טוב לה. אבל בניגוד לחיטה, לסעורה ולשיפון, היא מאוד 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 עמידה ללחות, והיא לא חייבת את החום של הקיץ. Mm-hmm. וזו הסיבה שאנחנו נראה את הגידול שלה מאוד מאוד נפוץ בארצות קרות ורבויות בגשם. נכון. לא באזורי השלג, אבל כן באזורי הגשם. Mm-hmm. נגיד בצפון אירופה, היא מאוד 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 נפוצה, וזו הסיבה שגם במטבחים שלהם אנחנו רואים הרבה יותר דברים משיבולת שועל מאשר מדינות חמות. זו אגב הסיבה שגם רוסיה, אגב, מובילה בייצור שיבולת השועל בעולם.
מה את אומרת?
כן, כן, רוסיה.
יש לזה הסבר מדעי גם לעניין קיום שיבולת השועל בצפון, אבל אני אגיע לזה בהיסטוריה, כי זה מעניין.
אז אני אשמור לך את הפרט הזה, אני אזכיר לך. אם לא תדבר לרוסיה, אני יושב פה ואזכיר לך. אני יושב כאן בחושך ואזכיר לך, כי גם פולין היא אחת המדינות שמובילות בעולם בגידול שיבולת שועל. איך מגדלים אותה? זה מאוד מאוד פשוט. בעיקר כשאתה לא חקלאי. כשאתה חקלאי זה טיפה פחות פשוט. שותלים אותה בדרך כלל באזור הסתיו, אם רוצים קציר קיץ. יש מקומות שגם שותלים אותה באביב לקציר סתיו. ברגע ששותלים את זה באדמה, יש לזרעים כמה שבועות להתחיל תהליך של נביטה, לפני שמזג האוויר נהיה קר מדי. כי ברגע שמזג האוויר נהיה קר מדי, הנבט שוקע למצב של תרדמה.
כמו דוב.
כמו דובים, בחורף, לא קורה כלום. לא קורה כלום, למה? כדי לשמור בעצם על האנרגיה של הנבט במהלך הקור. באביב החום מעורר את הצמח, והוא מתחיל שוב לגדול, השיבולת נובטת לה וגדלה לה, ואז בערך באמצע הקיץ אפשר להתחיל לקצור את זה. קוצרים את השיבולת, לוקחים את זה אחר כך לתחנת קמח, ומתחילים לאבד אותה.
אוקיי.
וזה צמח די פשוט, כפי שאמרתי. כשאתה לא חקלאי, אני בטוחה שלחקלאים יש כל מיני אתגרים בסיפור הזה, בעיקר בלשמור על האיזון של הלחות.
הלחות גם גומרת גידולים וגם מביאה פטריות.
כן, הפטריות זה מה שמקשה על הגידול.
אז שתדעי לך שדווקא בנוגע לשיבולת השועל, המוח היהודי המציא לנו פטנטים. יש פרופסור ישראלי, דניאל זהרי, הוא נפטר כבר, הוא נפטר בסביבה טובה מאוד. הוא היה מחלוצי המחקר של האבולוציה של צמחי תרבות בעולם. הוא כתב ספר על מוצא צמחי התרבות. זה נחשב התנך של מחקר מדעי בתחום. הוא זה שבודד גן מזן הבר של שיבולת השועל, מצליח להחדיר אותו לשיבולת המתורבתת, שיודע להגן עליו מפטריות.
וזה משהו שמשתמשים בו בארץ? כי למיטב ידיעתי אסור להשתמש בצמחים מהונדסים גנטית בישראל.
לא נראה לי. וגם אני חושב שהשיבולת שועל שמגדלים בארץ היא בכמות כה קטנה, אני חושב שרובה הולכת למספו.
כן, בארץ מגדלים רק 400 אלף טון בשנה.
כן.
שזה כלום. זה יחסית כלום. לעולם.
יחסית לעולם. כמובן. אוקיי, מה עוד?
זהו, זה אגב דבר מאוד מאוד חשוב בנוגע לשיבולת השועל, שבהרבה מאוד מקומות היא משמשת לא רק אוכל לבני אדם, אלא אוכל גם לסוסים ואוכל גם לתרנגולות, מה שהופך אותה לחלק בלתי נפרד מהקיום שלנו, של כל מעגל החיים ולא רק של בני אדם.
אז מעניין שאמרת את זה, כי זה באמת לוקח אותנו להיסטוריה.
קח אותי להיסטוריה של השיבולת, לוקסוש.
אז תראי, לא ממש יודעים ברמת קילומטר מה מקור הצמח, המדענים חושבים שהמקור שלו באסיה הקטנה, שזה בעצם אזור הסער הפורה, את יודעת, מטורקיה ועד לים הקספי, בעצם כי יש מלא תתי זנים שונים של שיבולת בר באזורים האלה. אז חושבים שזה נקודת המוצא הסבירה ביותר. ככל הנראה...
זה הגיוני גם מבחינת מזג האוויר.
ככל הנראה, לקטים קדומים כתפו שיבולת שואל ואחלותם, אבל יודעים שכשאנשים התחילו לראשונה לאכול דגנים, חיטה, שעורה, אז דווקא את השיבולת שואל פחות אהבו לאכול. זה היה יותר העשב שמציק שגדל להם עם החיטה הטעימה שלהם, אבל מציק להם. ולכן השתמשו בו בעיקר למספול לחיות, כמו שאמרת, או אפילו לקחו את הקש ובבו את זה עם טיט ובנו בתים, כל מיני שימושים כאלה, ועשו ממנו אלכוהול. אז כנראה שאלה היו השימושים הראשונים באמת בדגן הזה, ולאו דווקא מאכל.
לאורך ההיסטוריה, המין האנושי ניסה לעשות אלכוהול מכל דבר.
כל דבר שיכל, וטוב שכך. עכשיו, הממצאים הארכיאולוגיים הכי עתיקים של גרגירי שיבולת שואל שלמים מתורבתיים, זאת אומרת זן ששתלו וגידלו, הם ממצרים העתיקה מלפני בערך 4,000 שנה. אז אנחנו יודעים שהמצרים עסקו בחקלאות של שיבולת שואל, אבל מצאו שיבולת שואל מעובדת עוד קודם. מעובדת הכוונה שיבולת שואל ששימשה למאכל, אבל לאו דווקא כזאת שגידלו כיבול.
כלומר, יכול להיות שפשוט לקטו את השיבולת שואל בר ופשוט השתמשו. שובה?
כן, השתמשו בה. זה בשוויץ, עוד במערות מתקופת הברונזה.
וואו.
אז זה כאילו ממש עתיק יחסית. היא מוזכרת לראשונה בספר מתכונים במאה הראשונה לספירה. אנחנו נתקלים במלא מלא מוצרים שצצים באמת כשהתחילו לכתוב את ספרי המתכונים, אז אנחנו יודעים שבאמת היה להם מקום של כבוד בספרי ההיסטוריה, בוא נקרא לזה ככה.
איזה כיף למי שיעשה פודקאסט בעוד 1,000 שנה, ויהיה לו הכל כתוב והכל באינטרנט, לא כמונו שמחטטים רגלינו בשביל להבין מתי תורבתה שיבולת השואל.
השאלה אם הוא ידבר על דברים שהומצאו בתקופתנו, אנו, או שהוא ידבר על שיבולת השואל.
אולי זה יהיה מישהו שנולד על הירח, והוא יספר כאילו על דברים שהתגלו. עכשיו זה יהיה כנורא מצחיק, הוא לא יצטרך להגיד כאילו זה התגלה בסער הפורה, או זה התגלה בדרום אמריקה. זה התגלה בכדור הארץ?
Earth.
לא אכפת לו איפה. אזור כללי, Earth.
הבנתי אותך.
כן, סליחה, אני כל הזמן מפריעה לך.
קריאות מהיציע. אמרתי, המאה הראשונה, היוונים, היפוקרטס משבח אותה בכתביו, הוא כותב שהוא משתמש בה לניקוי וחיזוק הגוף, הרומאים מביאים אותה לאירופה, וכשאנשים התחילו לגדל דגנים בסקנדינביה ופולין, בערך בשנת 2000 לפני הספירה, אז גידלו אותה ביחד עם החיטה. שעורה, שיבולת שואל וחיטה היו הדגנים המובילים.
ואז הם גילו שפשוט שיבולת שואל צומחת יותר בקלות שם?
ואז הם הבינו שהשיבולת מבחינה אקלימית הרבה יותר עמידה, ומה שקרה זה שבערך באזור 1300 התחילה תקופת הקרח הקטנה. אני לא יודע אם אנשים בכלל יודעים את זה.
אנשים כמעט לא יודעים את זה,
תקופת הקרח הקטנה. אבל בערך 350 או 400 שנה, היה פה תקופת קרח, היה פה ממש ממש קר. אנחנו מדברים כל הזמן על שינויי אקלים, ומה שקורה פה היום, והתחממות גלובלית. אבל כדור הארץ נותן מדי פעם נגחות כאלה.
יותר קרות, יותר חמות.
אז היה תקופה קרה באזור 1300 לספירה, כמה גבעות בצפון אירופה נהיו קרות ורטובות מדי בשביל לגדל חיטה, והכפריים באמת הבינו שהם יכולים לגדל שיבולת שואל במקום, כי הוא הרבה פחות מפונק באמת לקור הזה. בגלל שאין גלוטן בשיבולת שואל, אז רוב הלחמים שעשו ממנה היו שטוחים, דרך על פיתות כאלה.
זה הכוכבית שאמרת להם מקודם על רוסיה? אז אני יכולה לשחרר את הכוכבית?
לא, הכוכבית על רוסיה היא שהרוסים...
כי אתה יודע שכשאתה אומר לי, תזכרי מה שעושים מכוכבית, אני יושבת פה...
את לא הולכת לישון.
אני בפאניקה.
הרוסים די נטשו את השיבולת לטובת השיפון, בלחמים שלהם, בכל אופן, והיום אנחנו באמת רגילים ללחמים רוסיים, אז הם עשויים משיפון, הם לא עשויים משיבולת. הדנים, הסקנדינבים לעומת זאת, יש להם עדיין מלא מאפים, שכן עשויים משיבולת שואל, וכמובן, אנגליה, סקוטלנד, הבריטים, הם משוגעים על זה, הם כל כך אוהבים שיבולת שואל, שהסקוטים למשל, עד המאה ה-18, בכלל לא הכירו לחם. הם לא היו צריכים עוד פחמימה, מרוב שהם היו מסופקים משיבולת השואל.
הם כל היום אוכלים פוריג', מה צריך לחם כשאתה כל היום אוכל פוריג'?
אבל לא רק פוריג', את יודעת, בסקוטלנד שיבולת שואל היא בסיס ל-80% מהמאכלים, גם הגיז, בלק פודינג, הרבה מאכלים מסורתיים מבוססים על שיבולת שואל. כן. אבל את יודעת מה עוד קרה באותה תקופה פחות או יותר?
מה?
נולדה חברה קטנה. ב-1877
כן.
נוצרה חברה קטנה ומתוקה שנקראה קוואקר.
הו שלום.
הו שלום.
כן.
שעשתה איזושהי מהפכה בתחום שבו העולם צורך שיבולת שועל.
וכשאנחנו מדברים על מהפכה...
אנחנו מדברים על מהפכה שיווקית, כל כך הרבה דברים המציאה חברת קוואקר, שאני רוצה לעבור עליהם. אני רוצה לספר לך קצת על ההיסטוריה של החברה הזאת.
ספר לי.
את יודעת, את מכירה את הלוגו של קוואקר? זה מין איש כזה עם פעה לבנה, מדהים קלאסיים. הוא חבר בדאטה קוויקרים. מי זה הדמות הזאת? יש דמיון גדול במראה שלו, למראה של בחור בשם ויליאם פן, שחי במאה ה-17, והוא הבן אדם שייסד את מדינת פילדלפיה.
אוקיי.
אבל אומרים שזה סתם דמיון, וזה לאו דווקא הוא. הקוויקרים למעשה זה דת. זה דת שמבוססת על הנצרות, שנולדה באנגליה במהלך המאה ה-17, אבל זה דת מאוד פרוגרסיבית. היא מאמינה בשוויון רוחני מלא של גזעים, של נשים וגברים. הם פתוחים לכולם מקום שווה.
מה אתה אומר?
והיא מאמינה באמונה מלאה שאסור לשקר עד כדי כך שהם מסרבים עד היום להישבה. את יודעת למה הם מסרבים להישבע?
כי אם אתה נשבע, אז אתה יכול כאילו להפר את השבועה שלך, ואז אתה משקר. ככה אני מחנך את הילדים שלי.
אז הם טוענים שאם אתה נשבע, זה אומר שבזמן שאתה לא תחת שבועה, יכול להיות שאתה משקר, והם לעולם לא משקרים. אהבת?
אני רוצה שנורי ישמע את זה, בדיוק אני דיברתי איתו על זה אתמול, אני בהלם.
כן?
לא אמרתי לו, תהיה קוויקר, פשוט הסברתי לו, הוא שיקר לי, בקיצור, הוא תקע רימות שוקולד.
לא אכלתי את השוקולד, כן. כולו מוכתם בפנים החומות שלו, כן.
ואחר כך אני מוצאת עטיפות בחדר שינה, סבבה, עם שאריות. לא, באמת, נורי, כאילו, אני לא יודעת מה לעשות איתו עם כמה שהוא אוהב שוקולד. ואז הסברתי לו שאסור לשקר, ואז הוא אומר, אני נשברתי לו, להישבע בכלל על תישבע, תעשה לי טובה, לא נשבעים, כן.
אז הנה, את צריכה להציג לו את דאטה קוויקרים.
אוקיי, אז מה הקשר בין דאטה קוויקרים לשיבולת שועל?
אז ב-1877 נוסדה חברה בשם קוויקר מיל באוהיו. השם קוויקר נבחר כשאחד השותפים מצא איזשהו מאמר על דאטה קוויקרים, והוא החליט שהתכונות שמתארות את חברי הדת, זה יושרה, כנות, שוויון ותואר, זה בדיוק התכונות שהם רוצים שהמוצרים שלהם יהיו מזוהים איתם.
הוא בעצם קרא למוצר על שם הדת הזאת.
על שם הדת.
מעניין.
ומה שעומד מאחוריה.
אוקיי.
והם רושמים גם את השם וגם את הלוגו, את אותו בן אדם שבלבוש קוואקר, והחברה הזאת עוברת כל מיני שינויים מנהלתיים, שותפויות שמצטרפים ומתפרקים. החשוב מהם קורה ב-1881, כשהנרי קראוול קונה את חברת קוואקר מיל, ועושה מהפכה. הוא אגב אדם ששלט בחברה הזאת במשך 55 שנה.
מה שנקרא קווין אליזבת, מאחורייך.
מאחורייך, והוא היה גאון שיווקי.
אתה יודע, דיברנו לפני התוכנית ארוכות וכזה, אמרנו, נדבר על זה, לא נדבר על זה, ואז אמרנו, רגע, יש פה בית ספר לשיווק. בואו תשמעו על זה, כי אני חושבת שהם באמת עשו דברים מהפכניים שאפשר ללמוד מהם גם היום.
תראי, אנחנו חיים את החיים שלנו ב-2020, ואנחנו לא שמים לב לדברים, ולמה הם ככה ולמה, אבל מישהו המציא את הדברים האלה. כל דבר שקורה מישהו המציא.
נכון.
הנרי קראוול, כבר אחרי שהוא רוכש את החברה, הוא פותח קמפיין פרסומי בעיתונים, הראשון לסוגו, שבמגזינים יש פרסומות לאוכל לא קרה מעולם.
מה, אלה היו הפרסומות אוכל הראשונות?
הראשונות. באותה תקופה היו קונים דגנים בתפזורת, כמו שהיום את הולכת לחנות טבע, מעמיסה שקית והולכת. הוא הראשון שהחליט לארוז את הדגנים בתוך קופסה קבועה במשקל של חצי קילו.
שהיום זה נראה לנו כל כך מובן מאליו, אנחנו לא יכולים לדמיין היום אפילו לקנות דגנים בתפזורת, כי אחר כך צריך לחזור הביתה ולסנן אותם ולהוציא מהם את כל השכלה שנדבק מהם בדרך.
באמת, הוא ממש היה חדשני. אז הם ארזו אותם, וכדי שאנשים יכירו אותם, הוא ייצר חפיסות קטנות של 14 גרם, נתן אותם לכל המחלקי עיתונים, הילדים שמסובבים האופניים.
דוגמיות.
והם חילקו דוגמיות מדלת לדלת, בעיר פורטלנד באורגון, לכל דלת. היום זה נראה לנו מאוד טבעי שיהיה פלייר או דוגמית או משהו. לא היה קיים דבר כזה. וכמה שנים אחרי זה הם אפילו הוסיפו לאריזה שתי צלחות.
צלחות.
צלחות, שלא יהיה תירוץ למה לא לאכול.
גיבווי.
לא שתפתי, גיבווי, מתנה. ב-1901 הוא קונה וממזג כמה חברות אחרות שמייצרות שיבולת שועל, והוא הופך לחברה המובילה בשוק. וכמה שנים אחרי זה הוא מציג את קופסת הקוואקר הראשונה, שיש מתכון. היום אנחנו אומרים, הצעת הגשה או מתכון מאחורי איזשהו מוצר, ברור, ברור שיש מתכון. הוא המציא את זה.
היום אי אפשר לדמיין בכלל לקנות קמח בלי שיש על הבק שלו את המתכון של הסופגניות אשל.
זה נכון, זה נכון. עכשיו, כשהוא ראה שכולם מאמצים את השיטה שלו לארוז אוכל בקופסאות, אז הוא המציא את הקופסה העגולה, כדי שהמוצר שלו יבלוט על המדפים בעין.
ולא יהיה מרובע כמו השאר?
כן.
יפה.
עוד המצאה שיווקית גאונית שלו זה לעשות אינגייג'מנט עם הקהל. זה פעם ראשונה שעשו תחרות מזון מסחרית. הוא הציע לכל לקוח שיגזור את התמונה של איש הקוויקר הזה וישלח לו אותו, הוא שולח לו חזרה סיר לבישול השיבולת שואל.
כל אחד?
כל אחד. עוד טריק שיווקי, ב-1902, הוא חילק עם הקופסאות קוואקר שלו, את מתה, קופון למגרש בקונטיקט. מגרש קטן של 10 על 10 מטר, קנית קוואקר, קיבלת שטח אדמה.
הוא קיבל את פרס נובל לשיווק?
אני לא יודע. יש פרס נובל לשיווק?
לא.
לא יודע.
צריך לעשות כזה.
ב-1922 מייצרים בפעם הראשונה קוואקר אינסטנט, שמשנה את המהירות שאנשים אוכלים ארוחות בוקר בהמון מדינות בעולם, ועוד דבר גאוני שהם עשו, זה שליצרני מזון היה אסור לפרסם על האריזות שלהם, שהמזון שלהם הוא בריא, או שהוא עוזר למניעת קולסטרול, כל מיני כאלה. קוואקר עשו מחקרים, פנו ל-FDA, ביקשו לפרסם שארוחת בוקר מאוזנת עם דגני שיבולת שועל שלהם עוזרת להפחית מחלות לב. היום את מסתכלת על אריזות בסופר, ויש לך את המדבקות האדומות והירוקות, זה לא היה בכלל.
על זה כתוב ללא קולסטרול, על זה כתוב ללא שומן, דל שומן, תורם, מכיל סיבים תזונתיים. זה היה הפעם הראשונה שזה הופיע.
חברה פורצת דרך.
כשאתה עושה תהליכים שיווקיים כל כך מרשימים, זה אולי מסביר את העובדה איך קוואקר הפך להיות שם נרדף לשיבולת שועל. אני בחלת גיל מאוד מאוד מבוגר, לא שמעתי את השם שיבולת שועל, כי אצלי בבית, סבתא שלי, סבתא בתיה, שהייתה מכינה מלא דברים מקוואקר, קרא לזה קוואקר.
עד היום, אני מבטיח לך שיש אנשים שיודעים מה זה קוואקר, ולא יודעים שיש לו קשר לשיבולת שועל.
כן.
הם מכירים אותו בתור קוואקר.
אגב, זה לא קורה כל כך הרבה ששם מסחרי הופך להיות השם של המוצר. אבל יש לזה כל מיני דוגמאות, וזה באמת קורה רק במוצרים מאוד מאוד חזקים. תכננתי לדבר על זה במקור השם, אבל בוא אני אעשה לך קצת...
סדר.
אני אזרוק לך מה שתקרא name drop.
אוקיי.
סבבה. תראה כמה מילים מסביבנו הם מילים בכלל של מוצרים, והם הפכו להיות השם הגנרי.
של חברות כאילו.
חברות שהמציאו משהו.
כן.
למשל, ג'יפ. ג'יפ זה שם מסחרי של חברה.
חברה בשם ג'יפ.
כן, חברה בשם ג'יפ. היום אתה אומר, וואי, ראיתי ג'יפ מדהים של סובארו.
נכון.
נכון?
נכון.
הג'יפ הפך להיות שם גנרי לרכב 4x4 גבוה וכזה. הרבה אנשים מכירים את פלאפון, שזה שם מסחרי, במבה, הרבה פעמים אומרים במבה שוש, תקנה לי במבה שוש.
נכון.
אוקיי? ויש עוד המון דוגמאות, אתה לא מאמין.
נו.
אספתי.
שוט.
סלוטייפ.
אוקיי.
טיפקס.
אוקיי.
וזלין.
וזלין.
פינג פונג.
אלה שעושים את הכדורים?
כן.
די.
טפלון, אתה יודע את זה?
ראיתי את הסרט הזה בנטפליקס שעשו על ה...
כן. צלופן.
לא ידעתי.
צ'יריוס, אתה יודע.
כן.
כל דגן שהוא עגול כזה וזה. זירוקס. המדפסת?
כן.
פרוזק, כשם קוד לתרופות דוגדות דיכאון.
התחלתי לקחת פרוזק, ואין שום קשר לפרוזק בעצם.
כן. פריג'ידר, זה מוכר, שזה חברה מוכרת. אבל שים לב, האם אתה יודע שגם ג'קוזי? האם אתה יודע שגרנולה?
מה?
גרנולה.
את רצינית?
כן, הייתה מותג. מותג בשם גרנולה, שיפסיקו לייצר אותו רק באוסטריה היום, מייצרים את המותג הזה.
די.
שמפניה, כמובן.
כמובן,
לכל משקה מבעבע, פטה. בישראל יש לנו את הטיטולים, כחיתול חד פעמי, יש לנו פלדלת.
נכון.
לכל דלת ברזל, אקמול,
כן.
לכל כדור לכאב ראש בערך. ובחזרה, נסיים עם הקוואקר, שבאמת השם הפך להיות כל כך גנרי, שבתחקיר לקראת התוכנית אני גיליתי שאפילו חברות בישראל שמייצרות מוצרים אורגניים, קוראים לשיבולת שלהם, שיבולת השועל שלהם, קוואקר. כאילו, קוואקר עדין אורגני.
במקום שיבולת שועל.
במקום שיבולת שועל אורגני. זה מטורף.
שמים את המיתוג של חברה אחרת על המוצר שלהם.
ואתה שלחת עליי בדרך לאולפן.
זה היה היסטרי. אתם חייבים, תעשו גוגל על זה, אתם מתים.
כן.
יש חברה שמייצרת כל מיני מוצרים אורגניים, ויש לה קוואקר קוסמין.
שזה בעצם כאילו...
קוסמין תכונה, אז בעצם קוואקר קוסמין, כי מבחינתם קוואקר,
כן.
זה בכלל הצורה של המוצר.
שזה מטורף.
זה דפוק לגמרי, אני אגיד לך.
לגמרי, אבל אם אתה יודע, אנחנו כבר פה בתוך השמות, אז אני אסיים רק את העניין של מקור השם. כי איך קוראים לזה? שיבולת שועל.
נכון.
בעברית. ולמה קוראים לדבר הזה שיבולת שועל בעברית?
למה?
מה הקטע עם השועל? למה קוראים לזה שיבולת שועל? אז... אתה לא מבין כמה ניסיתי. שעתיים באמת הקדשתי מהחיים שלי לנסות לגלות את הדבר הזה. מצאתי רק השערות.
Okay.
השערה אחת אומרת ששואלים אוהבים להתחכך בשיבולת שועל, mm-hmm. כשהיא צומחת בר.
אוקיי, okay, להתחכך.
השערה שנייה אומרת ש... טוב, קלטתי שאתה פה. מתחכך לי.
יש פה שיבולת.
אוקיי, אז אני לא צריך להגיב לזה. הוא מתחכך לי פה. השערה השנייה אומרת שהצורה של הגרעין של השיבולת שואל מזכירה קצת את האוזן של השואל, וזה נכון. יש איזשהו שנץ כזה באוזניים של שואלים. נכון? הם כזה שלהם כזה שפיץ כזה. באמת מזכיר קצת את השיבולת שואל. זו השערה החביבה עליי, וזאת שעושה לי הכי הרבה היגיון. והשערה שלישית אומרת שצורת השיבולת מזכירה את זנב השואל. עכשיו, אני לא יודעת אם מישהו יסתכל על שואל בזמן האחרון, אבל הזנב שלו ממש לא דומה לשיבולת שואל. נכון, הזנב של שואל באמת דומה לשיבולת. זה נראה כזה מין מלא 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 שוונצים. הזנב של שואל באמת דומה לזנב של שיבולת, אבל שיבולת שואל לא דומה לשיבולת. היא לא נראית כמו שיבולת בכלל, אז אני לא מבינה למה דווקא קוראים לזה שיבולת שואל. אגב, גם ביהדות יש סמטוחה שלמה עם זה, כאילו אם אתה מסתכל על חמשת מיני הדגן, יש סמטוחה שלמה על האם השיבולת שואל שנזכרת בכתובים היא באמת השיבולת שואל כפי שאנחנו מכירים אותה היום.
אה, באמת?
כן, אין ספק שכשמוזכר כוסמין זה כוסמין, כשמוזכרת חיטה זה חיטה, כשמוזכרת שעורה זה שעורה. לגבי השיפון והשיבולת שואל, לא סגורים על זה שזה באמת השיבולת שואל כפי שאנחנו מכירים אותה היום.
אוקיי.
אז השם הזה עשה קצת סמטוחה, מה שנקרא, בואו נחזור לקוואקר, זה כנראה יותר בטוח, פה כולם יודעים על מה מדברים.
מסתבר.
אבל מה שבטוח בנוגע לקוואקר הזה, שהוא מאוד 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 בריא.
את רוצה שאני אספר להם מה בריא בשיבולת שואל?
אני רוצה, כי אני, את יודע מה, אני, מה זה אוהב שאתה מדבר על בריאות? כאילו, כשהתחלנו לעשות את הפודקאסט הזה, אז כאילו, אני הייתי
זה ברור, את למדת רפואה, למה שאני אדבר על בריאות? איכשהו זה נהיה נושא שלי.
זה נורא חמוד בעיניי.
אני נאבק, בוא, אני אצא רגע מהתוכנית, אשבור את הממד הרביעי, אני לא מסוגל להגות את המילים הרפואיות הארוכות האלה, ואני אומר מילה, ואז אפרת מתקנת אותי. ואז אני אומר אותה שוב, ואז היא שוב מתקנת אותי, ואז אני אומר אותה שוב, וזו המילה שנכנסת כאילו לשידור, אחרי שאני הבטתי אותה 8 פעמים קודם. אבל כן, רפואה זה שלי, ובואי אני אסביר לך.
רפואה זה שלך?
זה מה שנהיה, זה מה שנהיה, מה אני אעשה?
אני אגיד לך למה. נו. כי אני יודעת את זה, אז זה משעמם אותי לתחקר את זה שוב.
הבנתם? הבן אדם שהכי מבין, לא נהיה לו לדבר על זה. אז הוא נותן את זה לבן אדם שהכי פחות מבין לדבר על זה. אחלה חשיבה.
אני רוצה שתלמד. אני רוצה שתדע.
אני יכול להסתכל עלייך מספרתי, ואז אני אדע.
טוב, אז שבוע הבא אני אסביר. בסדר.
וואו, אמן, אמן. נמאס לי מהבריאות הזאת. לא, אבל באמת, קוואקר זה דבר בריא. שיבולת שועל זה דבר בריא. קודם כל, החשוב מכל, זה דגן מלא. קוואקר לא משנה איך תצריכי אותו. זה תמיד דגן מלא. אנחנו לא יודעים בעצם אם הלחם שלנו הוא מקמח מלא או שהוא צבוע. משהו מקוואקר הוא בטוח מלא, כי ככה משתמשים בדגן הזה.
זה קטע, אתה יודע, באמת שבאורז אנחנו רואים את האורז המלא מול האורז הלבן, בחיטה אנחנו רואים חיטה מלאה מול חיטה לבנה, אפילו בקוסמין יש כבר קוסמין מלא ויש קוסמין לבן.
נכון.
קוואקר לא. זה תמיד יהיה דגן מלא.
תמיד יהיה דגן מלא.
זה מרגיע.
אני שמח לשמוע.
כאימא.
כאימא.
כרעיה.
כרעיה.
וכרעבה.
ועוד דבר חשוב מאוד שיש לנו בקוואקר, זה החלבון. שיבולת שועל זה הדגן היחיד שמכיל כמה סוגים של חלבונים, שהשילוב שלהם הוא הכי קרוב לחלבון קטניות, שהוא הכי קרוב בעצם לחלבון של בשר או ביצה, וגם כמות החלבונים הוא מאוד מאוד גבוה, לרוב בממוצע 17 גרם חלבון ל-100 גרם שיבולת. זה הכי גבוה בכל הדגנים שאנחנו מכירים. את יודעת, קמח ממוצע שאנחנו קונים בסופר, יש בו 12 גרם חלבון. וזה, את יודעת, 13 גרם חלבון זה כבר נחשב קמח קשה, שהוא כאילו עם הרבה חלבון מיועד ללחמים. יש בה מלא ויטמינים ומלא חומצות, והדבר הכי חשוב אולי שיש בה סיבים, אבל אני רוצה שנייה אולי שנדבר עם מישהי שמבינה קצת יותר ממני.
על כל נושא הסיבים והבריאות.
על כל נושא הסיבים והבריאות.
אז אנחנו נתקשר לשני ירד, הדיאטנית של קוואקר, שתרחיב את היריעה.
כי היא בטוח מבינה בזה יותר ממני.
אהבתי את הטוויסט שעשית בשביל לחלץ מלדבר על בריאות.
אהבת?
מה, אהבתי מאוד.
הלו, הלו, הלו.
שלום, מה קורה?
שלום, מה שלומך?
בסדר.
אנחנו כאן יושבים לנו באולפן וחוגגים את הקוואקר.
אני חוגגת את זה כל יום, לא רק באולפן.
איזה חומר גלם מדהים, אה?
החומר גלם באמת שאני הכי אוהבת בעולם, כי יש בו הכל בעצם. באמת יש בו הכל.
את אוהבת אותו בתור בן אדם ובשלן או בתור דיאטנית? מה זה הכל?
אני חושבת שגם בתור דיאטנית, בוא נאמר שקוואקר זה אחד המותגים שאני הכי אוהבת, כי באמת יש לי כל כך הרבה דברים לספר עליו, שהיום אני אספר לכם, אבל גם כאימא, אני מאוד אוהבת את קוואקר, ואני גם מכניסה אותו בערך כמעט לכל בלילה שאני מכינה, אז אני מוסיפה גם קווקר על הדרך כדי להקפיץ את הערכים התזונתיים של המנה.
בכל פרמטר.
בכל מצב.
אז מה בעצם הופך את השיבולת שועל לדגן כל כך טוב?
שיבולת שועל בעצם מכילה ערכים תזונתיים מאוד גבוהים. בעצם כל מה שאנחנו צריכים לגוף שלנו, כמו ויטמינים ומינרלים וחומצות שומן שהן טובות, אבל מה שאני הכי אוהבת בשיבולת שועל זה שהיא מקור לסיבים, מקור עשיר לסיבים תזונתיים. ואני אספר לכם שיש לה גם סיב מאוד ייחודי, סיב פרביוטי שנקרא בטא גלוקן, שהוא בעצם מקנה לה את הייחודיות בהרכב הסיבי שלה.
מה זה אומר?
שסיב פרביוטי שאת לא יכולה למצוא בהמון מזונות. מה שעוד מייחד אגב את השיבולת שועל, זה שהיא תמיד לא משנה באיזה צורה אנחנו נאכל אותה, היא תמיד תהיה דגן מלא. מה שאם נגיד אנחנו עכשיו קונים דגנים לאכול, אתם מכירים את זה באורז?
כן, אורז מלא, אורז לבן, קמח מלא, קמח לבן.
נכון, אנחנו לא יודעים, לחם מלא, לחם חום, לא חום, כן מלא. אז פה בכל צורותיה, שיבולת שועל היא תמיד דגן מלא, וזה מעין ביטחון כזה כשאנחנו רוצים לאכול דגנים מלאים בכל זאת, כן. כדי להשיג סיבים.
מעניין איך זה נהיה ככה, איך אתה יודע, את האורז המלא הפכו ללבן, והחברה המערבית הפכה את הקמח המלא לקמח לבן, ובשיבולת שועל לא נגעו. האם זה
נכון,
כי
אפשר... לא בואו נשאיר
כן,
את זה
ככה. האם הם, זה קשה להפריד ולכן זה לא קרה, או שפשוט...
כי אני אגיד לך,
הקדמה הדלגה על זה.
אני חושב שהדגנים המלאים לוקחים הרבה זמן בישול, והצליחו לפצח את זה בשיבולת עם שיטוח, לרמה, הביאו את זה לרמה של 3 דקות האוכל מוכן, אז לא היה צריך להתעסק ולקלף אותו ולהוריד אותו מ-40 דקות ל-20 דקות.
גם קווקר מכינים בדקה, ודרך אגב, הדרך, באמת, אתם לא תמצאו הרבה מוצרים שהם גם זריזים ופשוטים להכנה, וגם כל כך, כל כך מזינים. קווקר בעצם עונה על הדרישות האלה שהיום אנחנו רואים שזה הולך וגדל הצורך הזה לאוכל שהוא מהיר ומזין. אין הרבה, חוץ מירקות ופירות, ואתם יודעים, דברים שאנחנו כותפים לבד, זה לא עובד.
כי הוא לא צריך להשרות אותו, לא צריך להתעסק איתו, פשוט לשים עליו מים, ושלום על ישראל.
קודם את שאלת, למה הסיב הזה כל כך ייחודי?
נכון, אני רציתי לחזור לסיב הזה.
אבל הנה, הקדימה אותך.
אבל כי יש לי יחסים עם הסיב הזה.
למה, מה היחסים שלך?
אלתי שלי, יש לו יחסים עם כל מיני דברים, אנחנו מקשיבים לו.
תראי, המציג אינו רופא, אבל היה לי פעם יתר לחץ דם. והרופאה שלי, דוקטור סיגל, אמרה לי, תקנה סובין שיבולת שועל, ותאכל כל יום כף. ואמרתי לה, צריך לפשל את זה, לעשות דייסה, לעשות זה, היא אמרה לי, לא, אתה יכול לאכול את זה ככה, כאילו, תפזר את זה על האוכל ותאכל. ואמרתי לה, למה, כאילו, מה הדבר הזה יעזור לי לקולסטרול? ואז היא אמרה לי שיש לה סיבים מסיסים ולא מסיסים.
נכון, וזה סיב מסיס, יפה.
ומה שקורה, המסיסים מתנפחים בבטן ונותנים תחושת סובע, נכון?
נכון, ומסיים לתהליך העיכול.
והלא מסיסים פשוט גורפים איתם, מעבירים סמרטוט כאילו בדרך החוצה. אז...
כל הכבוד, באמת.
לא, לא,
רגע, אבל כל זה לא קשור לקולסטרול.
לא, אבל זה מדהים, אתה מבין? תקשיבי, אני רוצה כל תוכנית להעלות אותך על הקו. הוא פתאום נהיה לי רופא.
המציגת הרופא.
עושה שיעורי בית.
כל הכבוד.
אבל אני הבנתי...
מאוד הרשמת, רציר בזה.
כן, באמת? כן. איך אני שמח?
כן, מאוד.
אבל אני הבנתי שהסיב הזה, הסיב המיוחד הזה, הכבד משתמש בקולסטרול כדי לייצר מיצי מרה, ואז המיצי מרה עוזרים לנו לעיכול.
נכון.
הגוף ממחזר את המיצי מרה האלה, נכון? והוא משתמש כל פעם בעוד קולסטרול ועוד קולסטרול, ואז הסיב הזה יודע לעצור את המחזור הזה של הקולסטרול, ואז הגוף נפטר ממנו. זה נכון או שאני קשקשתי?
כן, סיבים תזונתיים, המציג אינו רופא זה.
המציג אינו רופא מה שהיה להוכיח.
אבל באיזשהו אופן אני אגיד לך, בקיצור שכן, שסיבים תזונתיים מסייעים להפחתת רמות הקולסטרול, ובגלל זה היא אמרה לך דרך אגב, גם סיבי שיבולת שועל מאוד מאוד מסייעים לעיכול, וכל אלה בעצם יוצרים את זה כסיב מאוד 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 ייחודי. אגב, הוא פרביוטי, הוא גם מזין את החיידקים הטובים שלנו, את הפרוביוטי, כזה אנחנו רוצים.
הוא כמו אימא. רגע. לא באמת, הוא גם מנקה, הוא גם דואג שתהיה שבעה,
כן.
והוא גם דואג כאילו להזין אותך מבחינה בריאותית, הוא דואג לך, הוא כמו אימא.
עכשיו אתה מבין למה אני רוצה כן. כל כך, אבל לנקות את מערכת העיכול זה היה מאוד מאוד יפה, באמת, זה התיאור מדויק.
כן.
אז רגע, אז אני רוצה עכשיו שתעשי סדר לטובת האנשים האנליטיים כמוני שצריכים את הדברים מסודרים. קודם כל, זרקת לנו שזה סיב פרביוטי, אז זו הזדמנות מעולה לעשות סדר בין פרביוטי לפרוביוטי.
פרוביוטיקה זה בעצם החיידקים הטובים שאנחנו רוצים לצרוך, ופרביוטיקה זה המזון שלהם, זה הכי פשוט בעולם, והשילוב ביניהם הוא אידיאלי. ואם למשל אתם רוצים לאכול גם פרוביוטיקה, שזה החיידקים הטובים, עם פרוביוטיקה שזה המזון שלהם, אז אפשר לאכול למשל פאוורבול על בסיס יוגורט, עם שיבולת שואל ופרי, וזו ארוחה מושלמת לעקבה שלכם.
אנחנו אוכלים גם את החיידקים וגם את מה ש... עוזר להם לסגסג.
גם את המזון של החיידקים.
יפה, אז על זה עשינו וי. עכשיו בוא תעזרי לי שנייה עוד פעם עם העניין של הסיבים המסיסים. הבטא גלוקן זה סיב מסיס?
זה סיב מסיס.
שזה אומר שהוא נמס במים?
שהוא מסיס במים, כן.
אוקיי.
אבל הוא מתגבש, הוא נהיה ג'ל כזה.
כן, כן, כן. אז זה בעצם אומר שכשאוכלים אותו אז צריך לשתות הרבה מים?
נכון. בשביל גם שנקבל באמת יועל לתהליך העיכול, תמיד תמיד מומלץ לצרוך שיבולת שועל עם המון המון מים, ואז מסייע לתהליך העיכול. ובעצם גורם לנו להרגיש יותר כלילים, פחות נפוחים, מה שאנחנו גם הרבה אנשים מחפשים, ולא כל כך יודעים מה לעשות, ולא נעים לדבר על זה, אז הנה, אנחנו נדבר על זה פה, על הדרך.
פה מדברים על הכל.
ספת הפסיכולוג.
מקודם אמרתם על דייסה ופאוורבול, שזה מאוד מאוד מוכר, אבל כבר אפשר להשתמש בעוד המון המון דברים אחרים. זה לא רק דייסות ופאוורבולים. אפילו אני משתמשת בזה כציפוי לשניצל. שניצל אפוי כמובן, אני דיאטנית בכל זאת. ואני משלבת עם זה סום סום למשל. ולפעמים פירורי לחם, לפעמים אני מפרגנת ואני מוציאה גם פירורי לחם. אבל זה מקפיט את הערכים של המנה, וזה מאוד מאוד טוב בכל בלילה שמכינים. גם מכינים פנקקים ועוגיות ועוגות להכל. וגם אם אנחנו כבר נכנסים לרופא אינו מציג, אז שתדע שכשאתה מוסיף שיבולת שועל למנה נגיד סוכרית, למשל שיבולת שועל עם פירות שאני מכינה על הילד שלי, אז אני מורידה את הערך הגליקמי של הפירות, מה קצב רמות הסוכר שיעלו לנו בדם. ברגע שאני מכניסה סיבים תזונתיים, אני מאזנת את זה.
ואז הסוכר בעצם נספג בצורה יותר איטית, ואין הקפצה של רמות הסוכר בדם.
בדיוק.
יפה.
אני אוהבת לשלב את זה עם פירות, ולא לתת לילד שלי לאכול פירות ככה, תכונים בלי כלום, כדי שלא להקפיץ לו את הסוכר.
בקיצור, הרכבנו פה לגמרי מתכון, לוקחים את היוגורט עם שיבולת שועל ופירות, כל הטוב שבעולם.
כל השמח שבבטן, כן. חיים בבטן, חיידקים בשמחה ובאושר, ו... מפגשגים שם.
אני רוצה שנייה לחזור לעניין השניצל האפוי שלך, שאני חושבת שבעקבות השיחה איתך אני הולכת להכין שניצל אפוי. זה עוד לא קרה, אגב. איך את עושה את זה? את לוקחת מה, נגיד חזה אוף, את מצפה אותו בעוד משהו או רק פשוט בשיבולת שועל? יש שם ביצה בכל הסיפור הזה?
יש ביצה, כרגיל, אני גם מוסיפה תבלינים כדי שזה יהיה לזה יותר טעם חזק.
אוקיי.
אני מופע את זה, זה כזה יותר מבאס, כאילו זו האמת. אז אני שמה תבלינים, אני שמה קצת פפריקה, אפילו שומן אני מוסיפה לבלילה. ואז אני מצפה את זה גם בקווקר, וגם אני מוסיפה סום סום, שזה גם נותן קצת קריספיות וטעם חזק, ואני שמה קצת פירורי לחם, כדי שבכל זאת, אתם יודעים, שניצל.
כדי שהם יאמינו שזה שניצל.
כן.
בדיוק.
יסכימו לאכול.
ובשביל שזה יהיה אפוי ויהיה קריספי וטעים, אז עדיף שהרצועות יהיו קטנות יותר, ואז זה יותר כזה כיפי.
אני הולכת לנסות את זה על נורי.
כן.
אם זה יעבור את נורי, זה יעבור כל ילד בעולם. הוא רואה שניצל? וואי, הילד שלי, תקשיבי, ומה זה ירש את זה ממני? אם הוא קם בבוקר והוא מזהה שהיה שניצל מתישהו במטבח ב-24 שעות האחרונות, הוא פשוט, זה מה שהוא רוצה לארוחת בוקר.
הוא קם בלילה כמו הזומבים שמתעוררים מתוך סיוט, והוא קם ואומר, שניצל.
יאללה, אני הולכת לנסות את זה עליו.
שני ירד, המון המון תודה.
תודה רבה רבה.
תודה לכם, תודה.
תודה.
ביי, להתראות.
ביי.
ביי.
טוב, אז את מבינה, למרות הניסיונות התחמקות שלי מהחלק הרפואי, קיבלתי פה גושפנקה של כבוד מהדיאטנית שלנו, אז הנה.
דוקטור של כבוד.
דוקטור של כבוד.
דוקטור של כבוד.
זאת אני.
אז תמיד, אז דיברנו על כמה ששיבולת שועל היא בריאה, והיא מורידה סיכון למחלות לב, ועוזרת לשמור על המשקל והכל. אנחנו לא רופאים, אבל אני רוצה שנייה להתעכב רגע על נקודת הגלוטן. אמרתי את זה גם בפתיחה, כי זה ממש 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 הדליק אותי. זה דגן בעיקרון שיבולת שועל נטול גלוטן. אוקיי? כשהיא צומחת
מה... בצמח עצמו אין גלוטן.
בצמח עצמו אין גלוטן. אבל למה בכל זאת אנחנו רואים על המדפים קוואקר רגיל וקוואקר נטול גלוטן? מהסיבה שאתה רואה שדה, שדה של שיבולת שועל. מאוד יכול להיות שלידו יש שדה של חיטה או של שעורה, ואז כשמגיע קומביין וקוצר לך שדה של שיבולת שועל ושדה של חיטה, אי אפשר להתחייב שלא אף איזה גרגיר מפה לשם ומשם לפה, ולכן על מנת להיות בטוחים, אנחנו אומרים מי שיש לו צליאק,
כן.
צריך בוודאות לקנות קוואקר נטול גלוטן.
אוקיי.
כי שם בוודאות לא היה את מה שאנחנו חוששים ממנו. אוקיי? וזה למרות שבעיקרון שיבולת השועל שגדלה בטבע, אין בגלוטן.
אז בעצם את אומרת, אם אתם סתם מנסים להימנע מגלוטן,
אז אין שום בעיה לקנות קוואקר רגיל. אין שום בעיה. אבל חולי צליאק, שבאמת, מבחינתם, הגלוטן הוא בנפשם, מה שנקרא, הם צריכים לקנות את הקוואקר נטול הגלוטן.
אוקיי, לחפש את זה על האריזה.
כן, זה כתוב, ברור, מובן. אגב, יש עובדה מקסימה לצליאק.
מה?
אתה יודע שצליאק, לאורך שנים, קראו למחלה הזאת בעברית קרסת.
קרסת.
כן, בגלל שבגלל החלבון הגליאדין, החלבון שאליו הם רגישים בתוך הגלוטן, היה עושה להם קרס. ואז עם השנים, העמותה של חולי הצליאק לא אהבה את השם הזה. הוא תדמיתית לא מגניב, והוא כאילו גורם לתחושה לא נעימה למי שחולה במחלה שקרסת. גם אתה יודע, כי היום מזהים צליאק הרבה פעמים בשלבים מאוד מאוד מוקדמים, אז אין להם את הקרס הזאת, אז למה סתם לתת את התווית הזאת של הקרס? ואז שינו את השם של המחלה הזאת.
למה?
לדגנת.
דגנת.
כן.
זה מילה הרבה יותר יפה.
מילה הרבה יותר יפה, שגם באמת זו הבעיה במחלה הזאת, הרגישות לגלוטן שנמצא בהרבה מאוד דגנים, חוץ מבשיבולת שועל.
את יודעת, לא שאלנו את שני, הדיאטנית של קוואקר, מה העמדה שלה לגבי דיאטת שיבולת השועל.
היי, גם אתה קראת על השטות הזאת?
אני...
סליחה.
לא, זה אני ואת, שנינו חושבים אותו דבר. יש דיאטה, הייתה טרנד מאוד גדול, דיאטת שיבולת השועל, זה מבוסס על זה שאתה אוכל כמעט אך ורק שיבולת שועל, 3 ארוחות ביום, לא מטובל, בלי מלח, בלי סוכר, בלי כלום.
אבל עם קצת ירקות.
עם מים, ואת יכולה בין לבין לאכול 2 ירקות ביום. נגיד תפוח וגזר, וזהו.
ירק או פרי.
ירק או פרי, וגם יש לזה כל מיני מגבלות.
אתה יודע מה זה מזכיר לי?
מה?
את הדיאטת אבטיח, או הדיאטת לחם וחמה.
או דיאטת כרוב.
אתה זוכר את הדיאטת לחם וחמה?
לא.
הייתה דיאטת לחם וחמה. בטח סבתא שלי המציאה אותה, נכון?
נכון.
גם
סבתא של עומרי.
סבתא חיה הייתה סבתא שלי, והיא מאוד אהבה לאכול סבתוש.
אוקיי.
כן, גם סבתא של עומרי אהבה לחם וחמה, אבל היא לא הייתה צריכה לתת לזה טייטלים של דיאטות, היא פשוט אכלה את זה.
אוקיי.
קיצור, כל הדיאטות האלה שמבוססות על דבר אחד, זה אסון.
הרי בסוף מה שעומד מאחוריהם זה מגבלה קלורית.
נכון.
פשוט אל תאכל הרבה. אחרי שבוע שאת אוכלת שיבולת שועל, את תאכל לאכול כבר. את מפחיתה את הארוחות. וזהו, זה כזה קשקוש.
אתה יודע למה? אני חושבת שכל הדיאטות האלה שמתמקדות במשהו אחד, זה קודם כל בשביל לעשות לאנשים סדר. כאילו, אל תתארגנו יותר מדי על דברים, פשוט תאכלו רק דבר אחד כל השבוע.
כן.
אבל אתה זוכר מה שדיברתי איתך בפרק הקודם של הווניל על הקואלה? כל מין שמבסס את התזונה שלו על דבר אחד, דינו להיכחד.
כן.
זה לא דבר חכם לבסס את התזונה על דבר אחד, גם אם זה הדבר הכי בריא בעולם, כמו שיבולת שועל.
אפרת, אני אתייבש לי הפה, בואי נעשה הפסקת קפה.
בשמחה.
זה
אתה
אושר.
לא מבין כמה אני שמחה.
למה כל כך שמחה?
כי קבלו את פינת הקפה החדשה שלנו מעכשיו ועד סוף העונה, אומת הקפה, או כמו שאנחנו קוראים לה, קופי ניישן. אז איך הפכה ישראל למעצמת קפה? איך הפכנו למדינה שבה כמעט בכל בית קפה שתתיישבו תקבלו קפה ראוי וטוב שלא כמו נגיד בפריז? איך הפכנו לאומה שיודעת לדבר על זנים של פולים, על חליטות איטיות או קרות, או בקיצור, אנחנו רוצים לענות לכם על השאלה, איך הפכנו לקופי ניישן?
וזה בדיוק מה שנעשה, מעכשיו ועד סוף העונה, ניקח אתכם איתנו למסע בישראל, נספר לכם על הטעמים האהובים, על הטרנדים החמים, על בתי קפה מעולים שכדאי לכם לנסות, והכל כמובן בשיתוף החברים שלנו, קפה אליט, שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו אליכם, בכל שבוע מחדש.
ויצאו איתנו להרפתקה הזאת. אז הנה עכשיו אנחנו פורצים בפינה הראשונה, ובן נענה לכם על השאלה, איזה טעמים ישראלים אוהבים, איזה קפה ישראלים אוהבים לשתות, ואיתנו על הקו שי בניאל, מנהל הדרכות של קפה אליט.
שלום.
הלו, הלו, הלו.
חיכיתי.
וזכית.
תבוא.
אז אנחנו התקשרנו אליך הפעם, כי אנחנו פוצחים בפינה החדשה שלנו, קופי ניישן, והשאלה שאנחנו הכי רוצים לדעת כרגע,
זה איזה קפה הישראלים הכי אוהבים לשתות. איזה טעמים אנחנו אוהבים יש לקפה שלנו? אתה יודע, יש את החמוץ, יש את המתוק, יש את המר. מה אנחנו הישראלים אוהבים לשתות?
השאלה היא, מה התפיסה של הישראלים, או מה הם אוהבים? הם אוהבים חזק. ומה שנתפס כחזק, נתפס כמר. ולכן, אנחנו כישראלים אוהבים את הקפה שלנו מר. למרות שאנחנו לא יודעים להגיד את זה. אנחנו יודעים להגיד חזק. ואז, אתם רואים שהבלנדים הכי נמכרים במדינת ישראל, הם או עם אחוז רובוסטה בינוני גבוה, ואו עם כלייה בינונית ומעלה. לא תמצאו הרבה כליות בהירות שמחזקות או מדגישות את החמיצות, ולא תראו בלנד שהוא 100% ערביקה שיהיה תמיד מוביל, הוא לא.
כאילו אנחנו אוהבים את המר. שמר הולך יחד עם באמת יותר אגוזי ויותר שוקולדי ויותר כאלה, ופחות עם הפרחוני ו...
נכון. אנחנו שוב אוהבים את החזק. הוא מתרגם למרירות, כמרירות מתרגמת למשהו שהוא חזק. אני קורא לזה פלקט. על המר אני יכול לקשקש הרבה דברים. זה תוספת שאפשר להוסיף, כמו שאמרת, אגוזים ותבלינים וזה. ברגע שתעשיר חמוץ פירותי, עכשיו את כבר מסתבכת. את כבר בפינה יותר קשה להתאים את המשקה.
אני חושב שהרבה מאוד מהישראלים בכלל לא קולטים את עניין החמיצות בקפה. הם לא מחפשים אותו אף פעם.
אבל אתה יודע, אבל אם אתה נגיד נוסע לחול, יש מקומות שהקפה חמוץ, כאילו ממש.
כן.
לי זה קשה.
זה קשה לך.
אני ממש כאילו הקלישה של הישראליתים ככה.
יש את הישראלים שאוהבים את החמיצות, אבל מתי מעט, ואני אומר בסוד עליי, אני מגיע נגיד לאנגליה, ושם אתה שותך קפה שהוא חמוץ ברמות, שאתה אומר, חבר, מה עבר עליכם? כאילו, הסבתא פולניה לא יראה אתכם בבוקר, מה זה הדבר הזה?
למה אתה עושה של חמוץ?
יש איזה ג'יימס הופמן אחד, שהוא כאילו גורו של קפה, והוא כל הזמן אומר שהקפה הכי טוב זה חמוץ, 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 ואז אחר כך גם עושה מים מטופלים, כמעט מים מזוקקים, למוסיף לקפה בכלל, אתה מקבל משהו פלט, כאילו סחטו לך לימון, לך תשתה את זה עכשיו.
אני קצת סקרן, אני חייב להגיד.
לגמרי. ג'יימס הופמן הזה, למשל, שהוא בחור מהמם, כן? הוא זכה בתחרות הבריסטה העולמית 2007, אנגלי. לא מבין שום דבר בקפה, אבל מה, אף על עצמו חבל על הזמן.
אוקיי.
הוא ב-2009 החליט שהוא מחנך את לונדון, איך שותים קפה, ולא רק שאיך שותים קפה, הוא פתח פופ-אפ לשלושה חודשים שבו הגיש רק פילטר, רק קלייה בהירה, רק ספשייליטי קופי, ו-25 גרם ל-200cc.
שמה?
אני הייתי שם, אתה שותה, עכשיו לא חלב, לא סוכר. הוא סילק אותך מהחנות אם שתית עם חלב וסוכר. ממש התעללות. אתה מבין, היה תור, שהיום בקורונה היו סוגרים את הרחוב. זה מה שהיה שם. טרנד זה טרנד. אני כן אגיד אבל שבעולם, אני הייתי באוסטרליה ב-2018, ואתה ראית שהם כאילו אמרו, הבנו, לא חייבים להיות כאלה חמוצים. זה לא אומר שהקפה טוב אם הוא נורא חמוץ, אפשר גם ללכת על הכיוון מהירות. ופה אני חוזר לישראל, ולהגיד שאנחנו תמיד אמרנו, מרירות זה טוב.
אנחנו היינו קודם.
אנחנו אמרנו, חבר'ה, אתם לא מבינים שום דבר, העולם עשה את הסיבוב, הלך לקיצון, קיצון, קיצון, נגע בזוועה, וחזר, חזר, כאילו ירד לשאול וחזר.
מה שאהבתי שבסוף המוח היהודי צדק. יפה. טוב, יפה. אז אנחנו נמשיך לדבר על הקופי ניישן שבוע הבא.
שי בניאל, תודה רבה.
תודה.
ביי.
עכשיו, שנייה לפני שניכנס למטבח,
כן.
בוא נעשה רגע סדר למאזינים על כל סוגי הקוואקר שקיימים, או סוגי השיבולת בעצם.
זה חשוב לעשות את הסדר בבלגן הזה. איך אני אוהבת לעשות סדר בבלגן?
כן, כן, היא אוהבת, היא אוהבת, כן.
לסדר דברים במגירות כן. חמודות שיעזרו אחר כך לכולם להתמצא בחנות.
אז בואי, תפתחי את המגירה הראשונה, מה כתוב בה?
אז בעצם כשאנחנו מדברים על שיבולת שועל, אנחנו מדברים על 4 צורות שונות של עיבוד. כאשר ככל שהעיבוד יותר אינטנסיבי, בעצם שיבולת השועל, אנחנו מדברים עליה יותר גרוסה, יותר תכונה, יותר קטנה. ככה אם צריך לעשות כלל אצבע, ככל שהעיבוד שלה יותר אינטנסיבי, זמן הבישול שלה מתקצר, וגם כמות המים שהיא צריכה קטנה.
אוקיי.
אז אנחנו מתחילים באמת בגרגירים, כפי שהם נקטפים מהצמח, גרגירים שדומים לחיטה ולסעורה, רק יבשים. זה מה שנקרא שיבולת שועל שלמה, או גרוטס. אוקיי? כמו גרגר חיטה שעכשיו אתה תרצה להכניס לתוך תבשיל, אתה צריך הרבה שעות של בישול, והרבה מאוד מים. זה סופח מים בכמויות. הדרגה הבאה זה הדרגה של ה-steel cut oats. זה בעצם גרגירי שיבולת שועל שלמים, שפשוט גורסים אותם באמצעות מגרסות שכאלה, מה שיוצר בעצם מעין כמו הפריקה, גרגירי החיטה שיש לנו פריקה שלמה ופריקה גרוסה, אז גם כאן יש לנו גרגירי שיבולת שועל שלמים, וגרגירי שיבולת שועל קטנים יותר, שכמובן מתבשלים מהר יותר.
כן.
אגב, אם רוצים לעשות, נגיד, ריזוטו למשל, אז הגריסים האלה הם מדהימים. אבל זה משהו שלא כל כך קל למצוא בישראל. אני, האמת, לא חושבת שראיתי אותו אי פעם כאן בישראל.
אוקיי, נקסט.
מה אנחנו כן רואים בארץ? אנחנו רואים שני דברים. דברים. אחד זה ה-rolled oats, בעצם השיבולת שועל משותחת. וזה מאוד מעניין, כי הרבה מאוד אנשים שלא ראו בחנויות טבע את גרגירי שיבולת השועל השלמים, חושבים שככה שיבולת שועל גדלה בטבע.
מה שנקרא שיבולת שועל עבה.
אנחנו קוראים לשיבולת שועל עבה, או שיבולת שועל גסה, או יש כאלה שקוראים לשיבולת שועל לגרנולה, זה פשוט גרגירי קווקר, שלקחו אותם שלמים, עידו אותם, ואז גלגלו אותם מתחת למין מכבש שעשה מהם צורה של דיסקית כזאת,
כן, אליפטית.
ובגלל שזה עבר את התהליך הזה של העידוי והייבוש, בעצם כבר עשו חלק מתהליך הבישול, ולכן אם אנחנו רוצים עכשיו לבשל את השיבולת שועל הזאת, זה לא ייקח לנו כל כך הרבה זמן. משהו כמו רבע שעה, זה כבר יהיה מוכן.
נכון.
אבל זה די מצחיק שיש לא, באמת לא מעט אנשים שחושבים שזה קווקר שלם.
ככה הוא גדל.
שככה הוא גדל. אז לא. מה אנחנו הכי רואים, כמובן, זה את הקווקר, את האינסטנט אוטס בעצם, את הגרגירים השלמים המשותחים, שאותם בעצם מרסקים או גורסים, והצורת עיבוד הזאת כמעט לא דורשת בישול. היא דורשת כאילו קצת מים, 3 דקות בישול, אפילו אתמול הייתי אצל ההורים של עומרי, אמא של עומרי עשתה לעצמה את הדייסת קווקר במיקרו. מספיק.
אז אני אגיד לך, שדיברנו עם הדיאטנית על הסובין, הסובין הזה אפשר פשוט לשפוך עליו קצת מים חמים ולאכול אותו ככה.
יפה, אבל הסובין זה רק הקליפה של הגרעין. בעצם זה הקליפה של גרעין השיבולת שועל. אם אמרנו מקודם ששיבולת שועל היא דגן מלא, אז הסובין זה רק חלק מהדגן המלא.
כן.
אז יש את 4 צורות עיבוד, אמרנו השלמה, הגרוסה, המשותחת והגרוסה דק, האינסטנט, מה שאנחנו מכירים על המדפים בתור קוואקר. אתה דיברת על הסובין, ויש עוד דבר אחד שחשוב לדבר עליו במובנים של שיבולת שועל, וזה הקמח שיבולת שועל, שזה פשוט או שיבולת שועל שלמה, או קוואקר, שנתחנו להבקה.
אני עושה מקוואקר.
אפשר לך, אפשר לכם את זה בבית. אגב, זה...
בשניות.
זה בדיוק העניין, שאם אתה רוצה לקחת שיבולת שועל שלמה ולייצר ממנה קמח שיבולת שועל, אתה צריך בלנדר, חתיכת בלנדר.
כן, צריך לעבוד קשה.
אבל אם אתה פשוט רוצה קמח שיבולת שועל בשנייה וחצי, אתה לוקח קוואקר, מכניס את זה לתוך הבלנדר שלך, או למג'י מיקס, ובשנייה זה עושה קמח. קמח נהדר.
כן.
עכשיו אפשר להיכנס למטבח?
אפשר להיכנס למטבח. את רוצה שאני אספר לך מה אני מבשל משיבולת שועל? כי אני מאוד רוצה. משתמש בשיבולת שועל במטבח שלי.
ולכן אני רוצה שתספר לי.
אז תראי, בוא ניקח את הדברים האובייס. יש את המוזלי, יש את העוגיות גרנולה. מה שאנחנו קוראים להם עוגיות גרנולה זה בעצם עוגיות שיבולת שועל.
עוגיות שיבולת שועל זה אחד הדברים הכי טעימים שיש. זה קרנצ'י וכיפי. גם גרנולה.
גם גרנולה. כולנו אוכלים גרנולה ואנחנו יודעים שהיא בריאה, אנחנו בוחרים עוגיות שיבולת שועל, על פני עוגיות מקמח רגיל, כי אנחנו יודעים שהם בריאים, אנחנו אפילו לא מבינים שהבריאות מגיעה בעיקרה מהקווקר שיש בפנים. יש את הפאוורבול, ויש...
שאני תכף ארחיב עליו.
ויש כל מיני לחמים שעושים שיבולת שועל. את יודעת, למשל, ששיבולת שועל היא הדרך שמאפיות משתמשות בה, כדי להכניס עוד נוזלים ללחם. הרי יש גבול ליכולת הספיחה של קמח, כמה נוזלים, כמה הידרציה יכול להיות בלחם, וכשעושים לחמי מחמצת למשל, אז עובדים על אחוזי לחות מאוד מאוד גבוהים, 80%, 90%, 100% אפילו. אבל כשרוצים להכניס עוד יותר לחות, אז לוקחים קווקר ועושים ממנו דייסה, ואת הדייסה הזאת מטמיעים בתוך הבצק.
בשביל שהלחם יהיה יותר לח?
בשביל שיהיה עוד תוספת לחות ביחס לקמח, זה תמיד נמדד ביחס לקמח. כמה קמח יש, אל מול כמה נוזלים יש, וזה דרך להוסיף עוד יותר לחות, והלחמים האלה יוצאים מעולים.
למה לא מוכרים לנו את זה בחנויות, את הלחמים האלה? זה
יכול להיות.
תכין לי כזה.
אוקיי, בסדר.
אני רוצה לראות אם הילדים שלי יאהבו את זה. כי זה גם בריא, אז אני מעדיפה שהם יאכלו את זה.
תגידי, את עושה לנורי פנקייק משיבולת שועל?
כן.
כשאני הייתי מתאמן, זה היה ארוחת בוקר שלי. סקופ של חלבון, סקופ של שיבולת שועל, קצת מים ואולי בננה מעל או משהו כזה.
זה פשוט כל כך קל, כאילו, במקום להוסיף קמח לפנקייק, פשוט להוסיף קוואקר לפנקייק.
אבל הקוואקר, האיכויות שלו זה שהוא סופח מלא נוזלים בגלל הסיבים האלה, ואז הוא מתנפח, הוא נהיה ממש פלאפי, לא צריך אבקת אפייה, לא צריך תוספות.
אני כן לפעמים קצת שמה אבקת אפייה שם, שזה יהיה עוד יותר פלאפי.
עוד יותר פלאפי.
כן.
וזה עובר אצל הילדים.
בעיקר אם זה פנקק בטטה או משהו מתקתק כזה, או שמים להם טיפה מייפל בזה, אז זה בכלל כל דבר עובר בתוך הסיפור הזה.
אז אמרתי עוגיות גרנולה, אבל יש עוד סוג של עוגיות שמאוד, זה היה טרנד מאוד גדול בטיקטוק, ואני גם חוטה בלהכין אותם מדי פעם, שפשוט לוקחים קווק מוסיפים לו בננה בשלה מאוד, וקצת שוקולד מריר, מערבבים את זה, נוצרת מסה, עופים את זה בצורה של עוגיות, ומתקבלות עוגיות שוקולד בננה.
זהו, בננה?
זהו, 3 מרכיבים.
בננה, שוקולד מריר וקוואקר?
זהו, זה עוגיות נהדרות.
אתה טוחן את הקוואקר במקרה הזה?
לא, קוואקר כמו שהוא, לא צריך. מערבב את זה, מועך את זה ככה עם הבננות, מוסיף לזה שברי שוקולד.
אם אתם עכשיו מאזינים לתוכנית, פשוט כנסו למטבח, תעשו את זה עד סוף התוכנית, כבר יהיו לכם לדעתי עוגיות מוכנות. כמה זמן תופה? זה את הסיפור הזה?
12 דקות. הם נשארות
על איזה חום?
180. אוקיי. הם נשארות קצת רכות במרכז, אני אוהב אותם ככה, אני לא אוהב לייבש אותם לגמרי.
יוקסים, אחי, ממש יש לך עוגיות משלושה מרכיבים.
אני מאוד אוהב, אני אוהב לבשל במיקרו, אני אוהב להקפיא במקפיא, ואני אוהב מוצרים משלושה מרכיבים. אין לי סבלנות לכלום היום, אני אומר לך, אני באמת פרקתי כל עול.
לא, זה מתכונים מעולים לאנשים חסרי זמן, כמוני. אני מאוד מאוד מרוצה מזה, אני אנסה להעביר את זה אצל הילדים שלי.
את יודעת, אנחנו עושים סדנה הודית בסוף השבוע הזה, יש עוד כמה מקומות אחרונים, אם אתם רוצים, אז אתם יכולים להיכנס לאתרים שלנו ולראות את זה שם, ובסדנה הזאת אנחנו עושים כמה מאכלים, אבל אני הרי מבשל מלא הודי בבית, ו... רצית להגיד משהו?
אני רציתי להגיד שאמרת בטבעיות כנסו לאתרים שלנו, וללוקסי יש אתר חדש.
נכון!
איך אנחנו לא פתחנו
נכון,
את התוכנית עם
לא,
הדבר
בכל
הזה. ללוקסי יש אתר חדש, לוקסי יש אתר... עכשיו אתה... חתכת חבר, אתה הרמת את האתר החדש שלך, בעוד אני בצום עיצים בצפון, אני מתחילה לקבל כאילו ריקושטים שיש לך אתר חדש באוויר, ואני לא יכולה להיכנס למה אני, הלב שלי יוצא ונגמר כשאני רואה את כמות הדברים הטעימים שיש בו. כנסו, כנסו, מה שנקרא.
לאתר שלי קוראים, אני כמעט תמיד רעב.
מפתיע.
מפתיע כי זה גם נכון. אז נחזור להודי?
כן, אנחנו גם מבשלים מלא הודי בבית.
אז אתם מבשלים הודי ואנחנו מבשלים הודי, ולכן אמרנו, בוא נעשה באמת סדנה הודית, והטירוף שיש מאחורי הסדנה הזאת, לדעתי נצטרך לפתוח עוד.
אנחנו נפתח עוד, אני לא ראיתי כזה טירוף בחיים, אנחנו שבוע, אנחנו כאילו...
עוד לא התחלנו לפרסם ומילאנו אותה, ואז אמרנו, טוב, בוא נמשוך, ניתן עוד קצת לאנשים, אבל נצטרך לפתוח עוד מועד, אין ברירה.
כן, כן.
בכל מקרה, אחד המאכלים שאני יותר אוהב להכין זה קבאג' קופטה. אני מאוד אוהב קרוב. קבאג' קופטה זה בעצם קופטאות שעשויות מכרוב, והבסיס שלהם הוא באמת קמח חומוס וקווקר, והקווקר נותן להם את האווריריות, הקמח חומוס מדביק, הקווקר עושה אותם פלאפיות, וזה ברוטב עגבניות, ולא משנה, אבל זה זמנה הודית נפלאה. היא לא תהיה בסדנה שלנו, אבל לא. יהיו מלא דברים מגניבים וטעימים אחרים, כולל גבינת פניר שנכין לבד.
לגמרי.
מה את מכינה מקווקר?
תראה, קודם כל... אני משתמשת בקוואקר כדי להסמיך דברים. נגיד עכשיו בחורף שאני עושה מרק.
כן.
אז במקום להסמיך את המרק עם, לא יודע, קריסים או משהו כזה, אני פשוט שמה כמה כפות של קוואקר בפנים. זה עושה הסמכה נהדרת והרבה יותר בריאה. בתערובת קציצות אני משתמשת בזה, במקום פירורי לחם. גם זה נותן איזושהי פלאפיות, וזה הרבה יותר בריא מפשוט חיטה לבנה. כאמור את ההוגיות שיבולת שואל, שבאמת יש ברשת כל כך הרבה מתכונים, פשוט רוצו על כולם, כל אחד יש לו את החן שלו. מה אני גם עושה?
נו.
חלב שיבולת שואל. זה חלב נורא נורא טעים. זה נורא קל לעשות את זה. קודם כל, חלב שיבולת שואל זה משהו שלא היה קיים הרבה שנים על המדפים.
נכון, הכרנו רק חלבי סויה בעצם.
הכרנו סויה, ובשנים האחרונות סוף כל סוף יש את השקד, חלב שקדים וחלב אורז, ועכשיו יש חלב שיבולת שואל מעולה של אלפרו. אבל אני גם מכינה חלב שיבולת שועל לבד, שזה כל כך קל, זה פשוט שיבולת שועל, קוואקר, עם מים, ושמים קצת תמצית וניל, וקצת סירופ מייפל, ומערבבים את הכל בבלנדר, ואז פשוט מסננים את זה דרך בד חיתול, ויוצא לך פשוט חלב ממש 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 טעים, אפשר לשים את זה במקרר לזה, אני לא יודעת, אף לא מחזיק אצלי יותר מדי זומן, כי היא פשוט נגמר, אבל אתה פשוט יכול לאכול את זה עם הקורנפלקס של הבוקר למשל, ואני מעדיפה את זה בהרבה על חלב פרה. אבל כמובן שמי שאין לו כוח להכין חלב שיבולת שועל בבית, אז חלב שיבולת שועל קנוי הוא דבר מאוד מאוד טעים, רק תסובבו את האריזה ותסתכלו מה יש בפנים, כי יש כאלה שהם הרבה יותר בריאים מאחרים. זה ממש חשוב.
אוקיי.
אני רוצה אבל לספר לך, אתה יודע שאחד הדברים שאני מתעסקת איתם לא מעט בחיים זה טרנדים.
יש את הטרנדים שלי לשנות 2020.
יש את הטרנדים שלך?
יש את הטרנדים שלי.
מה זאת אומרת?
את תמיד יודעת מה יהיה.
אני מתמחה בזה, אני נוסע, כשאפשר לנסוע לחול, אני נוסעת לחול, להשתלמויות, לוועידות שמתעסקות בחיזוי טרנדים, זה הספציאליטה. בקיצור...
אני בא מטרנדים, כן.
אני מצביעה על טרנדים.
אוקיי.
תראה, הטרנד של הפאוורבול, נראה לי חשוב לדבר עליו. כבר בערך בשנת 2010 התחיל דיבור בארצות הברית, ובעיקר בניו יורק, על זה ש... התחילו לאכול לניו יורקרים חלק מהארוחות שלהם בתוך קערות. בהתחלה לא קראו לזה פאוורבול, קראו לזה ארוחה בריאה בקערה. זה תפס כאש בשדה קוצים, העניין הזה של האוכל בקערות. ב-2014 כבר פורסם שהשוק של ארוחות בריאות בתוך קערות, זה שוק שגדל בקצב של 30% בשנה. ב-2016 כבר היו על זה כתבות בעיתונים, מה שנקרא, טרנד כבר ב-CO, כשמדווחים עליו בעיתונים. היה כתבות בדיילי מייל ובניו יורקר, וזה הפך להיות טרנד שאי אפשר להתעלם ממנו. אצלנו בארץ תמיד דברים לוקח להם קצת יותר זמן, ולכן אני יכולה להגיד שבערך לפני שנתיים, זה התחיל ככה להיות מאוד מאוד חזק פה בארץ, שנתיים, שלוש, והיום זה שוטף את העולם. אנחנו מדברים על ספרי בישול שלמים, שמדברים על פאוורבול, על ארוחות בתוך קערות. יש רשתות מזון שלמות בארצות הברית, למשל סוויט גרין, שמתמחות באוכל בתוך קערות. אבל מה זה הקערות האלה? מה זה הפאוורבול הזה שאנחנו מדברים עליו? פאוורבול זה שם כולל לקערה מאוד מאוד מעוצבת, שבבסיס שלה יש דגנים, שזה יכול להיות שיבולת שואל, זה יכול להיות קינוע, זה יכול להיות אורז מלא, ומעל זה מסודרים בצורה מאוד מאוד אסתטית ירקות, חלבונים, ירוקים, כל מיני יסבטיבול, טרד, דברים כאלה, גרעינים ונבטים. בעצם ארוחה שלמה בתוך קערה. הקערות האלה זה בעצם לא סתם כלי קיבול, זה לא סתם לאכול בקערה במקום בכלי שטוח. זה בעצם אוכל שהוא ארוחה שלמה בתוך קערה. בעצם כל מה שאתה צריך בשביל ה-well-being שלך, ובשביל להמשיך את היום שמח וככה מוזן, נמצא בתוך הקערה הזאת. עכשיו, מה יש בתוך הקערות האלה? דיברתי ככה באופן כללי, אז יש את הבסיס הזה, מעליו חשודים המיידיים, אלה שאנחנו נראה בהמון המון פאוורבול. רואים שם הרבה פעמים אבוקדו חתוך כמניפה, פורסות בטטה ככה, שמסודרות בצורה מאוד יפה, סלק, אנחנו רואים שווית שחורה, אנחנו, אמרתי כבר, רגוזים זרעים, הרבה פעמים נראה חלבון מהחי, זה יהיה איזה חזה אוף ככה צלוי שפורוס בצורה מאוד יפה, כלומר, הכל מאוד יפה, וגם מאוד מאוד צבעוני. לא סתם זה אבוקדו בטטה סלק, זה דברים שהם מאוד מאוד צבעוניים. ולמה? כי הקערות האלה מאוד מאוד משקפות את רוח התקופה שבה אנחנו חיים. עידן האינסטגרם. זה שהן בריאות זה דבר אחד, אבל זה גם מצטלם נהדר. זה הקונטרסטים של הצבעים ושל העיצובים. אני לא חושבת שבעידן נטול אינסטגרם, הפאוורבול היה תופס כפי שהוא היום. זה אוכל שנועד להיות מצולם. אתה מצלם אותו מלמעלה.
אוכל נורא יפה.
אוכל נורא נורא יפה. אתה, אף אחד לא יצלם את הפאוורבול אחרי שהוא ירבב אותו עם הרוטב.
כן.
וזה לא משנה שהרבה אנשים מקבלים את הפאוורבול ואחרי שנייה הם מערבבים אותו. הצילום יעשה לפני. לא אמרתי עוד מילה על הפאוורבול המתוק, כאילו שהוא גם להיט מטורף, שזה טעים, אבל גם יחסית בריא. זה מתוק שהוא יחסית בריא. כלומר, אנחנו נראה שם מעל בסיס של קוואקר מבושל, אנחנו נראה בננות מסודרות ככה בחצי עיגול, נראה פולי קקאו שבורים, נראה את המייפל, הקרמבולה פתאום נהייתה להיט בגלל הפאוורבול. מי חשב שאי פעם הוא יאכל קרמבולה?
לא כזה טעים.
לא כזה טעים, אבל היא יפה. הקיווי, שהוא פתאום מביא לנו איזה נגיעה ירוקה לתוך הפאוורבול. טוטים, פטל, וחמניות, כאילו, ברור שכל הדברים האלה מאוד מאוד בריאים ומאוד מאוד טעימים.
גם תחשבי.
אבל הם מצטלמים למות.
האנשים באירופה לפחות, או באנגליה, הם אוכלים דייסת קוואקר כל בוקר.
נכון.
זה כאילו המאכל הלאומי שלהם.
נכון.
ואז מצאו דרך לעשות את המאכל האפרורי והמשעמם הזה, הפוריג', הרבה יותר מעניינת ויפה.
זה פתאום הם יכולים להזדקף ולהגיד, היי, אנחנו היינו כאן קודם, ולהתחיל לעצב על הצלחת הזאת. ילדים מגיבים לזה מקסים. גם אתה תחשוב באמצע יום עבודה. אם פעם היינו רגילים לאכול איזו ארוחה כבדה, ואנשים אחר כך חוזרים למשרד ורוצים למות, פתאום ארוחת צהריים הזאת היא משהו שיש לו מלא סקס אפיל. הוא מגניב. הוא לא רק, כאילו, עכשיו אני אוכל דייסה. זה לא משתמשים יותר במונח בכלל דייסה. אני אוכל פאוורבול. והשיבולת שואל כבסיס לתוך הפאוורבול, היא, כפי שאמרנו, אחד הדברים הכי בריאים שיש. כלומר, אם אנחנו רוצים לבסס את הפאוורבול שלנו על איזשהו דגן, היא דגן מעולה, בטח יותר מאורז לבן. אגב, אם תעשה השטג, בדקתי את זה באינסטגרם, בול, למעלה מ-50% זה פאוורבול.
וואלה.
כן, שזה משוגע. וזו גם הסיבה שאנחנו החלטנו, כחלק מהתוכנית הזאת, לתת שני מתכונים של פאוורבול. זה הולך לקרות בשבועיים הקרובים. אנחנו נצלם סרטונים שאנחנו נכין פאוורבול גם מלוח וגם מתוק.
ואני אעשה לכם ספוילר שהמלוח זה נראה לי פיצוח.
וואו.
פיצוח טעים.
אני חושבת שזה אחד הפיצוחים היותר מגניבים.
את יודעת מי ממש מומחית לבישול עם קוואקר?
אני אוהבת אותה.
אישה מקסימה.
מופלאה.
שפית בחסד, מתכונאית מעולה. שקוראים לה רינת צדוק.
שהיא פשוט הבחורה שמבריאה את המטבח, ולכן כנראה היא כל כך אוהבת שיבולת שואל, ולכן אנחנו מתקשרים אליה.
בוא נתקשר. הלו, הלו, הלו.
שלום.
או שלום, ישר שנינו מחייכים באולפן ושמח, כי רינת הגיעה וסוף כל סוף יהיו לנו מלא מתכונים מגניבים.
רינת צדוק, מי שלא עוקב אחריה באינסטגרם,
עושה טעות.
עכשיו להיכנס, לעשות פולו.
תודה.
תודה.
כן. עכשיו אפשר להתחיל.
עכשיו אפשר להתחיל.
מה העניינים?
בסדר, מה שלומכם?
בסדר, את יודעת, התחלנו את החורף, אנחנו מדברים על שיבולת שועל, חמים ונעים לנו בבטן, ואז החלטנו, כן, להתקשר אלייך, כי את ממש אוהבת שיבולת שועל.
נכון, חומר גלם מדהים בעיניי, אפשר לעשות איתו כל כך הרבה דברים, חוץ מדייסה.
כן.
דייסה זה סבבה, ואגב, אני מאוד אוהבת, זה אחד הדברים ארוחות בוקר העיקריות שלי בחורף, זאת דייסת שיבולת שועל, אבל...
שלך ושל הלל, נכון?
שלי ושל הלל, כן, את האמת שזה בזכות הלל, כי לפני זה... בסדר, דייסה כזה...
רגע, נעשה דיסקלוז'ר, נעשה
הסבר. הלל זה הבת של רינת ואורי, והיא הילדה שמבשלת כנראה הכי טוב במזרח התיכון.
כן, השף, הלל.
וכל בוקר רינת מעלה את מה הלל אוכלת לארוחת בוקר, וכל העולם לא מאמין שכאילו יש ילדה בעולם שאוהבת דברים כל כך מגוונים.
נכון, זה התחיל בגיל נורא צעיר, אז נראה לי שזה בגלל זה.
חינוך מוקדם.
לי נראה שהיא בחרה מקצוע.
אוי ובוי.
תראי, לשני הורים כאלה, זה היה קרב אבוד מראש, לא?
יש מצב, כן, יש מצב. למרות שהיא אומרת שהיא רוצה להיות מנהלת, היא לא רוצה להיות זה.
היא רוצה להיות מנהלת? מנהלת של מטבח.
אורי שאל אותה, תרצי לעבוד במאפייה, שהיא גדולה? אז היא אמרה, אני רוצה לנהל, או במאפייה או בריקוד, קוראים לזה כוריאוגרפית.
נורי פנוי, רק אומרת. אנחנו נקבל אותה כך או כך.
בוא נחזור רגע לשיבולת.
כן. אוקיי, אז מה את אוהבת להכין משיבולת שועל?
וואו, אז ככה, אז אני אתחיל בזה שאם אני צריכה איזה כמה כפות קמח במתכון כלשהו, זה יכול להיות באיזה לביבת ירקות, או להסמיך מרק, אז אני אשתמש בשיבולת שועל. זה יכול להיות שיבולת שועל דקה, או שאני פשוט תוכנת את השיבולת שועל. אני אוהבת להכין פנקקים, לחמניות, עוגיות.
רגע, בואי נתעכב על עניין הלחמניות. איך זה מתנהג באפייה הסיפור הזה?
אני תוכנת בבלנדר את השיבולת שועל קמח, ואני משתמשת בשיבולת שועל גם, זאת אומרת, אני משלבת שיבולת שועל כמו שהיא, וכשהיא מגיעה במגע עם נוזלים, אז היא מתרקחת ומתנפחת בעצם. וממש אפשר להכין לחמניות נהדרות, ממש כמו קמח רגיל.
כמה אחוזים, נגיד, מהקמח במתכון רגיל אני יכולה להחליף בשיבולת שועל, ועדיין המתכון יתפקד כמו שצריך?
50% בטוח. 50% שיבולת שועל, קמח שיבולת שועל פלוס שיבולת שועל וקמח כוסמין או קמח אחר שאוהבים. ואפשר גם 100%, אבל ה-100% דורש להוסיף כל מיני דברים אחרים שיחזיקו את זה בגלל הגלוטן בעצם.
כן.
הגלוטן או בגלל המרכיב הזה שבעצם מחבר, הדיקות הזאת שיש בקמח חיטה, למרות שיש אותו גם בשיבולת שועל, אבל פחות.
כן.
זה דורש ניסוי. ואפשרי לגמרי.
בגלל זה אני אוהבת את הכלל עצב הזה, שעד 50% אפשר להחליף ולא לגעת במתכון. זה מאוד נוח לי, הוא לקחת כל מתכון רגיל, ופשוט להמיר 50% מהקמח הלבן במשהו יותר בריא.
וקמח שיבולת שועל, וגם מוכרים היום קמח שיבולת שועל. זאת אומרת, אני אוהבת לטחון בבית, כי נראה לי שהמחירים קצת מופקעים של הקמח עצמו, אבל זה גם אפשרי. למי שאין בלנדר חזק, יכול להשתמש קמח ממש שקונים.
ואם אני בלנדר חזק, אז אני בעצם תוכנת קוואקר, נכון? כשהוא כבר כמעט קמח.
כן. עוד משהו שאני אוהבת ככה להשתמש, הוא לא מאוד נפוץ, זה השימוש בגרעינים, גרעיני שיבולת שועל. זאת אומרת, המוצר הגולמי, לפני שבעצם משטחים אותו לשיבולת שועל, זה ממש דומה לגרעינים של כוסמין או חיטה. אז אני ממש אוהבת להשתמש בזה ולעשות מזה תבשילים, להכניס את זה לתבשילים, להכין משהו שהוא טייק לריזוטו במקום להשתמש באורז, ולהכין את אותו דבר עם ציר פטריות או שורשים או כל מיני דברים אחרים, ירקות אחרים, וזה מתנהג מעולה וזה תואם מצוין. אני חושבת שפשוט לא הרבה אנשים מכירים את זה,
הם לא, כיוון שבקושי אפשר לראות את זה בחנויות.
נכון, אפשר למצוא את זה בבתי טבע, טבע קסטל, ניצת הדובדבן וכל מיני כאלה לאחרים. מה עוד? קרקרים.
קרקרים. אני מת על קרקרים משיבולת שועל. אני מת עליהם.
את לא מבינה, זה מבט מצואף יש לו בעיניים כרגע. הוא כאילו מוכן להתחתן עם קרקר כרגע.
עוד שנייה נוזלת לי דמעה, כי קרקר זה מאכל לא מוארך. כולם עם החלות שלהם והלחמניות שלהם. קרקר. קרקר, זה הדבר.
גם אני חושבת, יש לי אהבה לקרקרים מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד, כזה כיף, הקרנטיות הזאת, אתה משטח את זה, אופה, וזהו, נגמר.
כמה טקס.
כי כאילו אנשים מפחדים שזה לעשות, ואז לא יהיה מספיק קרנטי, או יישבר בחיתוך, והם לא יודעים שדווקא השברים האלה זה מה שכיף, שהכל שבור כזה.
בדיוק, זה לא צריך צורה, צריך להיות פריך, זה הכל.
את יודעת, אבל אני אכלתי אצלך פעם כרובית בתנור, עם שיבולת שואל.
נכון. מעל הכרובית פוזרה?
היא תסביר. למה שאני אסביר?
תסבירי, נא.
נכון, פופקורן, כרובית, אני קוראת לזה, זה, אגב, המיתוג למאכלים לילדים זה מאוד חשוב.
נמכור להם את זה פופקורן.
פופקורן זה החיים, זה כבר לוקח אותם לאיזה מחוז רחוק שהם בקולנוע, יושבים רואים סרט, ולא משנה שזה כרובית, שורה התחתונה. אני מכינה בלילה משיבולת שואל, שיבולת שואל לתכונה, זאת אומרת קמח, ביחד אני מערבבת אותו עם קמח חדשים או קמח חומוס, מטבלת את זה לפעמים בזרעי כוסברה, מלח, פלפל, אולי זרעי כמון קצת, ואת הבלילה הזאת בעצם אני מפרקת את הכרובית לפרחים קטנטנים, אני טובלת, מרססת את הנייר אפייה, מכניסה את זה לתנור, זה יוצא קרנצ'י כזה, מכינה איזה רוטב בצד, זה יכול להיות רוטב כזה אסיאטי, עם ג'ינג'ר, סויה ומייפל, וזה יכול להיות גם חמת בוטנים, עם סויה או משהו כזה, זה יוצא מעולה,
אפרת אוספת
פה, הרווחתי פה ארוחה.
מתכונים חדשים לנורי.
מה זה, אני הולכת לנסות את זה עליו. רגע, מבשלים קודם את הכרובית או ככה כמו שהיא חיה?
לא, אני עושה את זה ככה כמו שהיא, כי אז בעצם אני אופה את זה מספיק זמן. גם אני אוהבת את זה שהיא לא רקם מדי והיא לא מתפרקת. אני לא שוללת, אפשר לעשות לה חליטה כזאת.
למה? הורדת לי שלב במטבח, למה אני צריכה לעשות לה חליטה? אישרת לי בלי חליטה? אין חליטה.
מציינת, מציינת, אין חליטה, אין חליטה. אם זה פרחים קטנים, אני לא חולטת. ועוד משהו, אם הלל מכינה את זה, אז היא פשוט מכניסה את זה לשיפוד כל אחד, ואז היא טובלת, ובעצם הרווחתי פה עוד איזה 20 דקות של עבודה במטבח של שקט.
ולפני הבלילה הזאת של השיבולת שואל והכל, לא צריך שם איזה ביצה או משהו שתדביק את כל הסיפור?
לא, לא, ממש לא.
פשוט ככה.
אני פשוט טובלת, כן, מרסקת את
העניין. יש שם קמח חומוס.
שנדבק.
קמח חומוס לפני דאר.
ואני כמובן קצת תואמת כזה את הבלילה, לראות איזה מלוח, מתוק, מה שאני רוצה, איך שאני רוצה לכוון את הטעם של הטיבול. טובלת, ניסה את זה לתנור, הופכת אם צריך, עד שזה נהיה כזה שחום, קריספי, נגמר, זהו, מוכן, הר כזה, צלחת לא צריך, זה גם יש לך, יש לנו פה גם את הקמח חומוס, שהוא סוג של פחממה וחלבון, וגם את הירק, מעולה.
נשמע טוב.
מה זה נשמע טוב? כן. אני רוצה להגיע הביתה, ואני מתבאסת שהשבוע לא הזמנתי כרובית באורגני, מהירקות האורגנים.
נכון? באמת חבל.
לא היה ולא הוספתי, כאילו לא היה בסל הבסיסי.
לי יש כרובית בבית. הייתי תורם לך אותה, אבל אני מתכוון להכין ממנה גם.
אז תלך תכין. תגיד לי איך יצא.
אני אגיד לך.
אוקיי. טוב, וגם בתחוגיות שיבולת שואל אמרת לנו על הדרך, ועוד מיליון דברים, קצרה יריעה.
אני באמת חושבת שאפשר להכין המון המון דברים. קודם כל זה חומר גלם שהוא די ורסטילי מבחינת הטעם שלו. זאת אומרת, אין לו טעם דומיננטי, כמו שיש לדברים אחרים, לא יודעת, קוסמת ירוקה או קוסמת חומה.
או קוסמת נקודה.
קוסמת נקודה, כן. אז אין לזה טעם, וזה מתנהג מעולה, באמת.
כן.
אז אני ממש ממליצה ככה לפתוח את הראש ולהשתמש בזה כמה שיותר.
יפה. ואם אתם לא זוכרים משהו מכל מה שאמרנו, אז פשוט תעקבו אחרי רינת באינסטגרם. אפשר גם לעשות רינת צדוק בגוגל. יש מלא מתכונים שלך.
מיליונים.
הבוקר בדקתי מלא עם שיבולת שואל.
כן.
כן.
נכון, יש מלא סרטונים.
תענוג.
יפה.
טוב.
רינת צדוק, תודה רבה שהייתי תענוג.
המון תודה.
תודה לכם.
חורף מקסים שיהיה.
טובים, ביי. לך.
ביי.
ביי. אני אוהבת שאני מאחלת לחורף נעים, ובעצם בטח אני אראה אותה עוד יומיים, כי נורי והלל ירצו להיפגש. כל פעם שנפגשים, אתה יודע מה קורה לנורי?
מתחרפן.
הוא חוזר לי הביתה עם לק. הפעם האחרונה שהוא חזר, הוא אומר, אני החלטתי שאני הולך לגדל שיער.
כן?
הוא רוצה להיות כמו הלל.
הוא רוצה גם בקבוקים? כמו?
זה הוא יכול ממש לרצות.
זה לא יצא לו.
שבע שעות של רולים לא ייתנו לו את הבקבוקים המדהימים שיש לה. טוב, ממשיכים.
את יודעת מה? לא דיברנו עם רינת.
מה?
נראה לי המאכל שהכי, הכי, הכי מזוהה עם שיבולת שואל.
אה!
קרק פאי.
אוי ובוי.
איך שכחנו?
תכף אז אומרים את התוכנית, לא דיברנו על קרק פאי. אולי העוגה ששברה את העולם, שלא לומר את ליבם של אנשים, כשהם גילו כמה חמאה יש בפנים.
קרק פאי למי שחי מתחת לאבן, זה בעצם, זה פאי שהבסיס שלו בעצם עשוי מ... לוקחים קווקר.
מרבבים עם קילו חמאה.
אופים את זה, עושים מזה עוגיה.
וסוכר, קצת סוכר.
וסוכר. עושים איזה הוגיה, תוכנים את הוגיה הזאת, כמו שאנחנו תוכנים פטיבר, זה הרבה יותר טעים מפטיבר.
הרבה יותר משמין מפטיבר.
עושים איזה תחתית קלטית לפאי, ועל הפאי הזה שופכים מלא ביצים וחמאה ושמנת וסוכר, ובמתכון המקורי יש אפילו טירס, תחון, פריז דרייד קורן כזה, וסוכר על סוכר על סוכר. אני, קריסטינה טוסי, שהמציאה את
המתכון
המשוגע הזה,
במילק בר בניו יורק.
הרשת שלה, האגדה מספרת שהיא בכלל עשתה את זה כאוכל צוות. המקור של זה, זה בעצם...
זה נשמע מופרך כמעט כמו הסיפור של הטרטטן שהומצא בטעות.
אני ראיתי את הרעיון, היא אומרת שהמתכון הזה בעצם, הרי זה בסיס של פאי פירות, שפשוט לא הכניסה אליו את הפירות. והחליטה לעשות אותו משיבולת שואל, במקום מקמח או מעוגיות, האמריקאים אוהבים לטחון גרם קרקר. וזה פשוט דבר, אפשר לעשות כזה טעים,
אין לי ספק שזה בכלל לא בטעות, אלא פשוט היא עשתה ניסיונות, כאילו אקספרימנטים במטבח, כמו קריסטינה טוסי שלנו, מיכל בוטון, מישהי שהיא פורצת בדרך, שהיא ממציאה מתכונים, ועושה אותם פשוט אחרת. אז אני די בטוחה שגם במקרה הזה היא פשוט שיחקה קצת וגילתה כמה זה טעים לעשות קרק פאי. שאגב, אם אתם לא יודעים, הדעות חלוקות למה קוראים לו קרק פאי. האם מכיוון רעש הקרק שהוא עושה כשנוגע סימבו, או בגלל שהוא כל כך, כל כך ממכר.
ככה, האגדה מספרת שזה מה שהטבחים שלה אמרו לה.
אני אגב לא חושבת שהוא ממכר, אני חושבת שזה פאי נפלא, אבל אני חושבת שיש גבול
לדעתי
לכמה...
לדעתי הוא מתוק מדי
בדיוק,
בשבילך.
אני חושבת שיש גבול לכמה שאפשר לאכול אותו.
אנחנו בניסיונות המתכונים שלנו, ככה מתייצים אחד עם השני, ואז אפרת אמרה לי, הכנתי מתכון, ואני אתאם אותו אחר כך כדי לראות אם הוא מספיק מתוק, ואז היא טעמה וחזרה אליי ואמרה לי, זה זוועת עולם, זה מתוק בטירוף. אמרתי לה, זה נשמע לי מושלם. זה מה שכולם יאהבו.
כן, אין ספק. אם מתכון הוא מתוק מדי בשבילי, הוא כנראה טוב לשאר העולם. אני תמיד כאילו, כשאני מכינה משהו מתוק, רוב האוכלוסייה תגיד שהוא פשוט לא מתוק מספיק. כן, לא כל כך אוהבת מתוק. את יודע על מה עוד לא דיברנו?
על מה לא דיברנו?
אם זה מבחינתי אפשר לסיים את התוכנית, במהלך התחקיר לתוכנית, פתאום נפל לי הסימון.
ש?
הרי שיבולת שואל קרויה בלטינית אבנה, אבנה סטיבה, דיברנו על זה. כשאני טיילתי בקולומביה, לפני הרבה מאוד שנים, לפני כמעט 20 שנה, היה משקה שנקרא אבנה קולומביאנה.
אוקיי, שקשור לשיבולת שואל.
וזה באמת היה משקה שיבולת שואל, ואני פשוט שכחתי לחלוטין מקיומו. אז לקראת התוכנית אני קצת תחקרתי את זה, ואמרתי, אולי אני אנסה את זה בבית.
מה יש בו?
בכוונתי לעשות. זה מבשלים ביחד שיבולת שואל עם מים וחלב.
כמו חלב שיבולת שואל?
כמו חלב שיבולת שואל, ועם קינמון וציפורן. ואז שמים את זה במקרר, ואז ככה שיבולת שואל מתנפחת, זה נהיה קצת יותר סמיך, ואז שנייה לפני שמגישים את זה, כאילו מקציפים את זה.
זה קר?
כן.
זה נשמע כמו סחלב קר כזה.
זה טעים!
אוקיי.
ורק לקראת התוכנית נפל לי הסימון. כי רק לקראת התוכנית, ידעתי שלשיבולת שואל בלטינית קוראים אבנה.
מה דעתך שתכיני את המתכון הזה ונטעם אותו? זה נשמע לי מעניין.
אתה תגיע אליי עם הלחם שיבולת שואל, ואני אגיש לך משקה ונעשה החלפות.
יאללה.
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 טוב, חמודים שלנו.
הסתיימה לה עוד תוכנית.
תוכנית ששולחת אותנו לגמרי למטבח, אנחנו מקווים שגם אתכם, היה לנו את העונג לתת הרבה כבוד לדגן הזה, לקוואקר, ואנחנו מקווים שהוא ינעים לכם את החורף.
ואנחנו נכין לכם גם מלא מתכונים לחורף, שיעלו גם באתר של אפרת וגם באתר החדש שלי, יוני. וכמובן שתעקבו אחרינו ברשתות החברתיות, באינסטגרם, אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, יש לנו גם מייל, enzel.luxi@gmail.com.
ואם אהבתם את הפרק שלנו, אז שילחו גם לחבר, שיואב גם הוא, שיהנה גם הוא, ושיכנס גם הוא למטבח עם דברים חמים וטעימים. לוקסי, אני ממש מחכה לפאוורבול שאנחנו הולכים להכין, כי האמת שבאמת פיצחנו שם משהו.
גם אני חושב. יאללה, ביי!
ביי!